עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
שלום לכם וערב טוב. היום בצהריים נקבעה הגרלת הסיבוב השלישי בקונפרנס ליג. שלוש קבוצות שלנו, אחרי שמסמך אשדוד הודחה על ידי קרבח, מכבי חיפה הוגרלה מול הלסינקי, המנצחת בין הלסינקי לנפצ'י בקו. מכבי תל אביב הוגרלה מול שחטר קרנדי או קולוס מאוקראינה, לא יודע איפה זה שחטר קרנדי, אני רק יודע שזה...
קזחסטן.
קזחסטן, יפה, זה עוד לא אירופה. הפועל באר שבע דווקא הגיע לאירופה, הוגרלה מול המנצחת בין רפיד וינה או אנורטוזיס בקפריסין. כן, הרבה אבל... חבר'ה עברו בכלל נטרון אנורטוזיס.
בוא נזכיר שמכבי חיפה משחקת מול תור הסבן מ-EA פארו, צריכה לעבור.
כן.
מכבי תל אביב מול טרנבה מסלובקיה.
טרנבה, אמרו לי טרנבה.
מסלובקיה, וורצלב פולין תשחק הפועל באר שבע.
כן.
מקווה מאוד שנראה את הקבוצות האלה בשלב הבתים.
מאוד מקווה. אתמול קבע בורר, עורך דין חנוך קנן, הוא פסק בבוררות, בתביעה שהגיש השוער יואב ג'רפי נגד מועדון כדורגל הפועל תל אביב. התביעה הוגשה לאחר ביטול הסכם השחקן של ג'רפי, בשל טענת... הפועל תל אביב לסיכול ההסכם בשל משבר הקורונה. השחקן תבע למעלה מ-3 מיליון שקל ו-300 אלף, או פשוט 3.3 מיליון, והבורר חנוך קינן קיבל את כל טענות המועדון, כמו תמיד, וקבע כי ביטול ההסכם בשל סיכולו, כן, ונתן לו 3 משכורות, מה שנקרא תרומה.
רגע, בוא נסביר את העניין הזה, רוני, במשפט אחד.
לא, 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 אני רוצה להסביר במשפט אחד, אני רוצה להסביר שני משפטים.
אוקיי, דבר.
כל שחקן שהולך למוסד לבוררות ולא לערכאה חיצונית, כמו בית דין לעבודה, הוא כסיל, זה המילה הכי עדינה שאני יכול לצור.
אבל זה הכי מהיר, זה הכי מהיר.
אני רואה כמה זה מהיר, זה לקח שנה. ובית דין לעבודה, אם פטרים אותך כמו שפטרו אותו, קודם כל זה צו מניעה, אני יודע, אני הייתי שם כמה פעמים. אז באמת, תפסיקו להיות כסילים, רבותיי הספורטאים.
אתה יודע מה מעניין, רוני?
צאו מזה. כל הבוררים הם אנשים של המערכת.
חנוך קנן הוא מחוץ למערכת.
הם אנשים של המערכת. הם מקבלים מינויים מהמערכת לבוררות. הם לא עושים את זה לשם גמח. הם אנשים של המערכת. חלקם גם טובים, טובעים, כמו ישראל שימוני, אוקיי? או לא טובים, סליחה, דיינים בבתי הדין, בערכאות השונות. תפסיקו להשתמש בביזיון הזה שנקרא בוררות. תפסיקו עם זה, אבל אם בא לכם לקבל בראש,
אתה יודע, אתה קורא לשחקנים כבר למעלה משנה, תפסיקו ללכת לבוררויות, זכותך להגיד את זה. אני רוצה לגעת בנקודה, מה שפסקו לשחקנים, כי קבוצות היום באות, רוני, ולא התייחסת לזה, שזה לצמצם את הנזק. יש כאן את העניין של, אם קבוצה מוכיחה שהשחקן לא הלך לקראתה, בטח בתקופת הקורונה, לצמצם את הנזק, הרווח שלו לא יהיה גדול. אם אתה חושב שבבית הדין לעבודה היו מתייחסים לדבר כזה שנקרא צמצום נזק, אין לי מושג.
קודם כל, לא מתייחסים לנסיבות שבהן השחקן נבעט החוצה. הפועל תל אביב מפטרת שחקנים ב-SMS. אתה מבין? חייב על פי דין לערך שימוע, אוקיי? על פי דיני העבודה, חוק העבודה בישראל. חייב להתקיים שימוע מקדים. רק על זה הם חוטפים בראש, הבנת?
ג'רפי פוטר? זה נקרא פוטר?
ברור, מה זה ההסכם? אבל לא, הוא זכו אותו. זרקו אותו, לא יודע אם ב-SMS, וואטסאפ או טלגרם, אבל זרקו אותו, ועוד 10. הלאה, בוא נתקדם.
תגיד לי, אנחנו נחיה מתי שבוזגלו יקבל את הפסק בוררות?
אני מקווה בשבוזגלו. בוא באמת נראה, אתה יודע, עכשיו מחלקים כסף במסגרת תקציב המדינה, 21-22.
רגע, רון עמיקה מתקן אותנו עכשיו, הוא כותב שההגרלה של הסיבוב שהקראנו היא לפלי אוף. לא סיבוב שלישי, זה כבר למשחקי הפלייאוף.
זאת אומרת, עכשיו אנחנו בפלייאוף עולים.
זאת אומרת, אם נעבור את מה שיקרית עכשיו, את המשחקים הבאים, נכנסים למשחק אחרון לפלייאוף. זאת אומרת, עוד שני משחקים חוץ מזה.
יש לי אמון גדול בקבוצות.
גם לי.
טוב, בקיצור, היום נודע לנו באמצעות משרד הספורט, מה יהיה תקציב הספורט בשנתיים הקרובות. ב-2019 התקציב היה 805 מיליון, היום בשנת 21, אם וכאשר יאושר התקציב, הוא יהיה 1.03 מיליארד, ב-2022 הוא יהיה 1.058 מיליארד, 58 מיליון, שזה יפה, בסך הכל, אתה יודע, לא רצו קיצוצים, אנחנו נדבר על זה בהמשך.
מה אתה אומר על מס לשלם על פרס מהאולימפיאדה למנצחים? אתה צריכים לשלם מס על זה?
זה לא מס, זה לא, תקשיב, גם שמקבלים פרס על כימיה, פרס נובל, שמקבלים פרס נובל בישראל, ויש אם אני לא טועה, 11 חתנים או 9, אני כבר לא זוכר, אני דימנתי, וקלט פרופסור עדה יונת, משלמים מס על הפרס, ושם הפרס הרבה יותר גבוה. אם אני לא טועה, על מיליון דולר. אבל זו הכנסה. אנחנו קוראים לזה באמת מענק, אבל זו הכנסה. גם על מענקים בקבוצות, שחקנים משלמים מיסים.
ברור.
אוקיי? אין כל הקטע, למה זה לא נטו? זה קטע די מפגר. גם בארצות הברית.
אז למה מלחיצים את טרופר עכשיו שימנע מהמדינה לקחת מהם מס הכנסה?
אז אני אומר עוד פעם, נכון שהוא לא מסתכל כמו כדורגלן, דולגופיאט, ברור שלא. אוקיי? והוא נתמך יפה על ידי ינקה לשחר ובנק הפועלים, ינקה לשחר יותר, ינקה לממן 7 ספורטאים במשלחת הנוכחית, מימון מלא, אוקיי? של שכר, של אוטו, של מימון מומחים, שמגיעים מחול לעבוד עם הספורטאי, כל הדברים האלה, אבל הקטע של המס לא יעזור, אוקיי? אפשר פשוט, תדע, לפרוס את הסכום לתקופה ארוכה, ואז המס באמת... לא, איך אומרים, לא יזקף לחובתו. כי אם נגיד, אתה פורס בזה לארבע שנים, בדוגמה, אז מה יקחו לו?
כן, אבל אם אתה אומר שמגיע לספורטאי חצי מיליון שקל, בסוף נשאר לו 250, אז הוא לא מרוויח חצי מיליון.
תקשיב, כל פרס בישראל, גם אם זה פרס של מפעל הפיס או של טוטו,
נכון.
יש חוקים. בכל מדינה, אגב. בכל מדינה.
אבל תבדיל בין אם אתה זוכה בטוטו או בלוטו לבין אם זכית באולימפיאדה בזהב, שונה לגמרי. ייצגת את המדינה, בטוטו אתה לא מייצג אף אחד.
פרימו, היו פה שתי אולימפיאדות לאחרונה של מחשבים, מתמטיקה וכימיה או פיזיקה, אוקיי? במקצועות האלה. הם גם כאילו פרסים, והם גם משלמים מס. אין מה לעשות, אני יכול לשנות שזה כבר היה עם גל פרידמן ב-96. פשוט, כל מיני מאחרים מעלים את זה, אולי זה יקרה.
שילם אז זה, אז היה
ברור שהוא שילם. ברור שהוא שילם. והסכום היה נמוך יותר.
לא נהנים מנטו פה. העיקר כולם קופצים, כל ראשי המדינה קופצים ומחמיאים לו. תעזרו לו בכסף.
לצערי, אין נטו. גם אני רוצה להרוויח נטו.
אתה משהו אחר. למה? אתה יושב פה במקום פרטי, אתה לא מייצג את המדינה והבאת לנו
בסדר,
זהב.
נכון.
תביא זהב בתור המדינה, שדרן הכי טוב בארץ
אבל
מגיע
המדינה,
לך.
איזה שדרן הכי טוב בארץ? אבל המדינה גובה מס, אוקיי, מכל הכנסה שלך, אם ההכנסה צריכה להיות במס, אוקיי? צריך לשלם עליה מס. זה לא עשו במיוחד בשביל דולגופיאט. גם אני רוצה שהוא יקבל הכל נטו. מה שהוא מסתכר היום, מסתכר כדורגלן בליגה א'.
נכון.
יפה.
וזה יחיד סגולה פעם בארבע שנים.
נכון, פעם בדור, מה זה בדור? פעם במאה שנה.
לא, אני אומר, האולימפיאדה פעם בארבע שנים, זה לא שפתאום המדינה צריכה לתת למאה.
אבל ההצלחה שלו.
תנת לאחד.
אבל ההצלחה שלו היא נדירה. בוא נתקדם. אורחים ופיקים, סער פלסנר ומלי בנימינוב. ברוך שובך, מלי. אחראי על השידור ב-103, אילי קונפלד בצפון, 104.5. סער בן חמו. האורחים בדיגיטל, דוד זבולוני ואופרי גלייכמן, רשתות חברתיות, רון שיין. אנחנו בכל המדיות החברתיות, גם באפליקציית חמל, שידור לייב, שידור ישיר, בפיד ספורט, באפליקציה הזו. אנחנו מתחילים ונוסעים ישר לטוקיו. יניב תוכמן, שליח וואלה לטוקיו. אהלן, לילה טוב.
אהלן, לילה טוב, מה העניינים?
בסדר, איפה היית היום? היית בבייסבול או שהיית אולי ביתנון האתלטיקה? ספר לנו.
כן, היום זה באמת היה היום אולי הראשון שככה פחות, אתה יודע, היה עומס ואינטנסיביות בבוקר מהתחרויות של הישראלים. הפעם לא נסענו לצפות בבייסבול, אבל כן היינו, אני מדבר ברבים, אבל כל אחד פה עשה מה שהוא חושב לנכון. אבל אחרי מסיבת העיתונאים שהייתה כאן בזום עם ארטיום דולגופיאט ומאמנו סרגי וייסבורג, שאלק צ'טילוב מהארץ גם נמצא ומצטרף ומדי פעם גם נותן את שלו תוך כדי, אז כמו שאמרת, היינו בערב באצטדיון האולימפי, וכאשר את הערב למעשה מסיים את הרצה שלנו ביולין תפרי, סלמבית ביולין תפרי, במקום העשירי, ריצה איכותית מבחינתה, שנייה פחות ממה שהיא עשתה בחצי הגמר, אני מדבר כמובן על 5,000 מטר, אבל מאז 1976 לא הייתה לישראל רצה בגמר אולימפי, ובהחלט באיגוד האתלטיקה, ושוחחתי עם רוגל נחום, המנהל המקצועי, ככה למטה, אז הם מאוד מרוצים, גם ההופעה של חנה מיננקו אתמול, עם המקום השישי, וגם היום עם תפרי, וכמובן יש להם עדיין את המרתונים בספורו, בהמשך האולימפיאדה, גם לונה וגם...
מתי לונה נכנסת מהמרתון שלה ברביעי?
מה זה? מה אתה שואל?
המרתון נשים שבו לונה משתתפת או ברביעי?
אני לא זוכר את התאריך המדויק, אני יודע שיש לתפרי ביולין עדיין את הריצה ל-10,000, ששם זה יהיה גמר, זה בשבעה באוגוסט, זה שבעה באוגוסט, זה יום
שבת.
10,000? היום הם נפלו מהרגליים אחרי ה-5,000, ראיתי אותם.
לא נפלו.
מה לא?
לא. מי נפל?
הספורטאיות שסיימו, הצניות?
לא נפלו. זה לא הצניות, זה רצות.
רצות?
הצנית זה עד 400 כולל.
תשמע, אני חייב להגיד...
סטיפן, רגע שנייה, סטיפן חסן, זו שמייצגת את הולנד, שעשתה פה הערב את הזהב בריצה הזאת, ל-5,000, אז אתה מבין שהיא עשתה, זאת אומרת, אתה רץ בקצב אחר, פרימו, זה לא רצים בנופלים מהרגליים אחרי 5,000. הקטע הוא, זה באמת עד עכשיו, לפחות אני מבחינתי, קופמן, הדבר שהכי, הכי, הכי תפס אותי בהריו, אני חייב לומר לך, לפני 5 שנים, זה היה שיא העולם של וייד וניקרק, ב-400 מטר, 43.03, והערב באתי לראות אותו, הוא עולה לגמר, והוא לא עלה לגמר, ומבחינתי זה שברון לב לא קטן, כי זה היה אולי הרגע שהכי אהבתי בריו, כמובן לצד המדליות שלנו שם, של ג'רבי וססון. אבל כמו שאמרתי, יום שבו ישראל מפסידה בבייסבול, כמו שאמרת, מפסידה למעשה, ומחר תשחק, כן, לדרום קוריאה, ומחר, אחרי שעשינו נגד דרום קוריאה 5-5, וכמעט ניצחנו אותם, הם ניצחו אותנו 6-5, והיום אנחנו מובסים על ידם, ומחר המשחק שלמעשה, אם אנחנו מצליחים לנצח אותו נגד הרפובליקה הדומיניקנית, אז אנחנו יכולים לחלום אפילו על מדליה.
אני לא, אתה יודע, יש בטורניר הזה 6 נבחרות. עכשיו אנחנו רגילים...
כמה? 6? ואנחנו במאזן 1-3 ויש לנו סיכוי למדליה. כאילו מה, נותנים כולם לזכות.
זה סיכוי שלישי, זאת אומרת, בבית הניחומים, אתה יודע, זה סיכוי שלישי מה שנקרא. הרי בית הניחומים, אם אתה אף, נגיד ניצחנו את, איך קוראים לזה, מה שאני מכיר ממקצועות הקרב. אתה יודע, ובכל דבר אחר. כן, ואחרי זה הפסדנו לקוריאה, אנחנו כבר צריכים בדרך הביתה. אבל עכשיו נותנים לנו עוד צ'אנס, וכנראה גם אחרי זה יהיה עוד צ'אנס.
גביע האומות של הבייסבול, נכון? יש להם עוד צ'אנס. זה כאילו גביע האומות שלנו.
לא, 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 לא.
לא, מחר אם אנחנו מפסידים לדומיניקנית, אנחנו הולכים הביתה בלי מדליה.
לא, אבל הרגע אמרת, אם מנצחים, אנחנו עם סיכוי למדליה. אני לוקח את מה שאתה אומר.
אז אני אומר, אם מנצחים, אז כן. אנחנו ניצחנו את מקסיקו, והדחנו אותם, הם עפו מהטורניר, ואם מחר אנחנו נפסיד לדומיניקנית, אז אנחנו גם הולכים הביתה. אבל אם ננצח, אז יש סיכוי שם למדליה. כן, זה שיטה.
דיברנו, לפני הנסיעה דיברו על זהב.
זהב עם יפן וארצות הברית, לא נראה לי.
ארצות הברית הביאה נבחרת, אתה יודע שהיא לקטה באמת את... יש שם שחקנים שהפסיקו לשחק בני 7 שנים.
כן.
8.
אבל בוא, בעיקר, אתה יודע, לא נותרו כאן עוד הרבה ימים, אני באופן אישי כבר הזמנתי היום בדיקת קורונה לסוף השבוע, אז ככה שהעסק כבר מתחיל לקראת סיום, היום דולגופיאט, לפני שהוא עוזב את הכפר האולימפי, פוגש את לינוי אשרם, אני מניח שהיא, אתה יודע, גם אתה תסכים שהיא המועמדת הבאה שנותרה לנו כמובן לצד לונה, כן, אבל עדיין לינוי אשרם זה הסיפור.
אני לא פוסל גם את הקבוצתי, גם את הקבוצתי אני לא פוסל.
גם הקבוצתי, נכון, הם עשו פעמיים מקום שש, גם בבייג'ין וגם בריו, אם זה יהיה שש עוד פעם, אז זה כבר יהיה המספר של השטן, אני לא רוצה לחשוב על זה, אבל בוא נגיד שגם הקבוצתי יכול להיות, קבוצתי כמובן של עירה ויגדורצ'יק.
כל עוד עירה ויגדורצ'יק מאמנת, אל תפסול שום דבר.
לא פוסל, אבל לינוי היום בפגישה...
הפרדה, היא דיברה על הפרדה.
כן.
הכי חשוב שנשוי מספיק תיקי פרדה.
אל תשכח שגם לישראל הביאו מהצבא הרוסית המשפט, אין לו יכול, יש לו רוצה.
נכון. וזהו, וגם ניקול זליקמן צריך להזכיר, גם מתעמלת שתנסה לעשות גמר ואולי פודיום כמו אשרם, אבל אשרם היא בהחלט, כמו שפעם אמרה, אלה סמופלוב, המאמנת של זליקמן, אשרם היא מותג, זאת אומרת, אשרם והחיות הוורינה הרוסיות, שלושתן צריכות להיות על הפודיום, בכל אחד במקום אחר, וזו תהיה תחרות שהמוקדמות יהיו ביום שישי, זה רק רב, אין כמו באליפות עולם או אליפות אירופה מדליה על כל מכשיר, יצטרך לעשות במצטבר מספיק נקודות ביום שישי כדי לעלות לגמר בשבת, ובמקביל כמובן כמו שאמרתם על הקבוצתי. אז יש לנו עוד פה לא מעט דברים מעניינים לפנינו, אבל בגדול אתה יודע הרבה סיפוק פה, אין בכלל מה להגיד, זה הרבה סיפוק ממה שקורה עד עכשיו, ואנחנו גם נהנים, אתה יודע, מחר אנחנו נהיה בסייטמה, נלך לראות את דונצ'יץ' על הבוקר, ואחרי זה את נבחרת ארצות הברית, זאת אומרת כל רגע...
אנחנו לא מדברים עלינו אם אנחנו נהנים, יש גם ספורטאים שלא כל כך נהנים.
מחר זה, מחר הכדורסל האולימפיאדה, מחר בבוקר?
כן.
וואי, איזה רמה גבוהה.
נכון, מחר רבי הגמר, וזהו, זה מתכנס, אתה יודע, לקראת...
לא, לכיף.
גם בכדוריד, גם בכדורעף.
תחזיק מעמד, אל תהיה, שלא תהיה שלילי.
היום ארצות הברית הודחה אגב בכדורעף חופים, יופי של דרמה, הגרמנים ניצחו אותם ברבע גמר.
בגלל שהשחקן...
בגלל שהשחקן... אבל כדורעף, באמת הם באו לקחת, פשוט אחד מהשחקנים חלה בקורונה, סיפור גדול, והביאו לו מחליף מארצות הברית. היידה, תוכמן, תודה, נשתמע מחר.
תודה, ביי ביי.
ביי ביי, לילה טוב. שני הרשקו, מאמן נבחרת הנשים של ישראל בג'ודו. אהלן. וולקאם.
אהלן, מה שלומכם, תודה רבה.
יופי.
תאר על הכל, אני קצת צרוד, אבל...
אני לא זוכר, אתה יודע מה, אני לא זוכר מה שאני שמעתי אותך לראשונה, שאתה לא צרוד. לא משנה אם זה גרנד סלאם, אליפות ישראל, או טורניר אולימפי. שני, אני חושב באמת ששש הבנות שלך נתנו יופי של הופעה באולימפיאדה. קודם כל שני ראשוני, בשיר הראשוני, עד 48 קילוגרם, אתה יודע, גרמה פה לאנשים לבכות. בקרבות שלה סיימה חמישי, זה המיקום הגבוה ביותר בנבחרת שהגיעה אליו ג'ודוקה. וגם טימנה, שסיימה שביעית, נתנה יופי של טורניר. האחיינית שלך, רז, גם הייתה אימפריה. בסך הכל אתה יכול להיות מרוצה, ואפילו מרוצה מאוד, כי נסעתם בלי ציפיות למשחקי היחידים.
קודם כל תודה. המילה נסעתם בלי ציפיות, אני מתכוון בלי ציפיות שלכם. זה בסדר, אני לא, אתה יודע, אני לא עובד, אני כל הזמן אומר לך את זה, אני לא עובד בתקשורת. אני גם לא מקשיב לתקשורת, לא קורא, לא כלום, אני מתעסק
הכי טוב.
בחלק המקצועי שלי, ובציפיות שלי, וזה לא נובע מתוך יאורה או שחתנות, אנחנו באמת, אנחנו, אם היינו באים כל בוקר להתאמן, והשאיפות שלנו היו כמו שאתה תיארת אותם, אז אני לא יכולתי להיות מאמן ג'ודו. אנחנו מגיעים כל בוקר, לא מעניין אותי המיקומים, לא מעניין אותי כלום, כל בוקר הבנות מגיעות להתאמן במטרה לעמוד הכי גבוה לפודיום. זה נשמע אולי בלתי אפשרי לחלק מהאנשים, או לא בציפיות שלהם, אבל אני לא עובד לפי הציפיות של האנשים. הציפיות שלנו תמיד הכי גבוהות, והאכזבות שלנו הכי גדולות, ואנחנו וזה קמים כל בוקר, אז ככה שהבנות האלה, אם זה לא היה הדרייב שלהם, אין מצב שיהיו מצליחות לתת ביצוע שיותר נקרא לזה מהדירוג שלהם.
אז אם הציפיות, אם הציפיות היו גבוהות, כמו שאתה אומר, וכל אימון, אתם רק חושבים על פודיום, מה קרה שאף אחת לא עמדה ביחידים על פודיום?
לא, אבל זה, אין קשר בין מה שאתה שואל, בין מה שאני אומר. כשמישהו יש לו ציפיות גבוהות, והוא מתעסק בספורט מקצועני, ידוע שגם אפשר להפסיד. אתה לא תמיד מנצח כשאתה בשיא שלך, ואתה לא תמיד מפסיד כשאתה לא בשיא שלך. ספורט זה לא חברת ביטוח. זה לא, אין קשר בין מה שאתה אומר לבין מה שאני אומר. כשהציפיות שלי להגיע לפודיום, זה לא אומר שאני לא לוקח בחשבון שיכול להיות שאני לא אצליח. אולי אתם לא לוקחים את זה בחשבון. אבל אני כמאמן...
אבל אני אומר עוד פעם, באנו לראות, אתה יודע, באנו לראות את שיר הראשוני, אתה יודע, באמת ביום הראשון, והדהימה את כולם, איך אתה קיבלת את זה? זאת אומרת, נכון, היא הפסידה בקרב על מדליה. אבל היא נתנה יופי של הופעה.
אני יודע שחלק מהדברים שאני אומר לכם, הם אולי שמו לכם מוזרים. אני פשוט לא מתעסק בזה. אני מתעסק מקרב לקרב, ששירה תיתן את הביצוע הכי טוב שלה. וכשזה קורה, אני שמח, ואחרי שנייה, אני חושב על הסתם הבא. אותו דבר שהיא מפסידה. אתם צריכים להבין את זה. ואני לא, הראש שלי לא עובד כמו הראש שלכם. אני מאמן ג'ודו של בנות, שנותנות החיים שלהם, אף אחד לא עושה את זה בשביל כסף, אף אחד לא עושה את זה בשביל פרסום, הם עושות את זה כדי להצליח.
אבל שני, שהם לא עמדו על הפודיום בטוקיו, אתה כמאמן שלהם לא התבאסת?
למה, עמדו על הפודיום?
לא, אני מדבר ביחידים, לא ב...
ירדן ג'רבי
עמדה. בטוקיו, עכשיו, עכשיו.
אתה מערבב עוד הפעם דברים.
אני לא מערבב, כי כל ספורט מקצועני רוצה להגיע לטופ.
ברור שהתאכזבתי, כי אני כל בוקר קם כדי לזכות במדליית זהב. ברור שהתאכזבתי, כמאמן. לא התאכזבתי מהספורטאיות, התאכזבתי מזה שאני רוצה לעמוד בראש הפודיום. זה ההבדל בינינו, אולי, שאצלכם, אם מישהו לא מצליח, הרגע שמעתי אתכם מדברים מדהים, מספר קופמן על נבחרת ארצות הברית בכדורעף חופים. לא שמעתי אותו אומר לרגע אחד, כישלון, נעדת, איזה משחק מדהים ראיתי. מי שצחק בספורט מקצועני.
לא, אבל תקשיב, הסיפור שמע.
לא, 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 תקשיב אתה רגע.
כן.
אתה רגע, אני מדבר. עולים שתי קבוצות, עולים שני ספורטאים, אין דרך אחרת, מישהו צריך להפסיד, מישהו צריך לנצח. החוכמה לא נמצאת בצד אחד. ההכנה לא נמצאת רק בצד אחד. לפעמים עולים שני ספורטאים מעולים, נותנים את קרב חייהם, אבל מישהו חייב להפסיד.
אבל הדוגמה של ארצות הברית לא טובה.
לא מסתכל רק בניצחון או הפסד.
הדוגמה של ארצות הברית לא טובה, בשום אולי לא שמעת הכל.
שמעתי שהשחקן לא בא, זה לא משנה.
לא שהוא לא בא, לא שהוא לא בא. השחקן, הרי זה צמד. אז השחקן ש... כוכב הנבחרת, הכוכב הצמד הזה, רגע, תן לי רגע להסביר.
זכתה באירופה, ורונלדו ראה אותה מבחוץ, זה לא רלוונטי.
אבל עוד פעם.
אתה עולה לשחק, אתה עולה לשחק, אתה מקצוען, אתה נותן את החיים שלך, לפעמים זה מצליח, זה הכל. עכשיו, הנבחרת בנות הייתה מוכנה, מבחינה גופנית, מבחינה טקטית, מבחינת היכולת למקסם את הפוטנציאל שלהם, להערכתי, בצורה מעולה. לצאת לפני זה בהצהרות, בוודאות שתהיה מדליה, ואם לא תהיה מדליה זה כישלון, אני בחיים לא עושה את זה.
אבל אף אחד לא חשב שהם יביאו מדליה, לא ראיתי כתבה ולא שמעתי. אתה רצית, זה לגיטימי, זה נדרש.
זה לא רלוונטי מה אתם רציתם, אני רציתי להביא מדליה.
קודם כל, קודם כל, קודם כל הכל רלוונטי, ושאני שומע... רגע, שנייה, תן לי לשאול את השאלה.
ירדן ג'רבי בא לאולימפיאדה כאלופת עולם, או שפיץ בתחום שלה.
אני רוצה להגיד לך משהו, שני, תקשיב, אני אדיוט, שצנציפור וקופמן מדברים ביניהם, הם יודעים מי מנצח ואיפון והכל.
אני לא, צנציפור.
לא, תתפלא, 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 לא, לא, סליחה, אם אמרת, אבל אני תתפלא. הם הרבה פעמים לא יודעים.
לא, אני לא יודע, אני אומר, יש שלושה סימני קריאה.
אוקיי, אבל מה?
אני אגיד לך עוד משהו. לפעמים גם אני לא יודע.
אז אני עכשיו רוצה להגיד לך משהו.
אז בטח שצנציפור, ועם כל הכבוד לרון קופמן, גם הם לא יודעים, איך הם יודעים, אני לא יודע.
אבל אני לא איש מקצוע, שני, אני אמרתי את זה בהרבה.
שני, אבל לא הגעתי לשאלה. אני, אתה יודע מה, אני כמו 90% מהמדינה, באמת, אדיוטים בקטע של ג'ודו, תשאל אותי כדורגל, אני אענה לך על הכל.
תחשבו 4 פעמים לפני שאתם אומרים משהו על ספורטאי.
אז אני רוצה להגיד לך משהו, תן לי רגע.
תרדו על
יושבי
ראש, תרדו על כולם. כל הספורטאים, את הכבוד.
עכשיו, תשמע לי מה אני אומר לך בתור איש תקשורת ותיק. תקשיב, תקשיב מה אני אומר לך בתור איש תקשורת, איך אני רואה את זה. כשאני שמעתי את פונטי, את סמאג'ה, ועכשיו אותך, אני מבין למה אתם במגננה.
אני לא במגננה, אתה שמעת אותי מתגונן?
בוודאי, בוודאי שאתה מתגונן.
איך, איפה?
עצם זה שאני שואל אותך, תן לי לדבר, עצם זה שאני שומע אותך, פודיום, פודיום, פודיום.
פרגנתם לי.
נכון, פרגנו.
אבל פרגנו, אבל רגע, אבל אני אומר שאתה, אני אגיד לך למה אתה במגננה, אני אגיד לך, אם אתה לקחת את זה לשטח הכדורגל, הרי המאמן של ברצלונה, והמאמן של גלת עשרה בחיים לא ידברו באותו, באותה שיטה. בוודאי שיש בין... ולכן אתם בג'ודו, באולימפיאדה, הייתם הברצלונה של הכדורגל. ובגלל שלא זכיתם, התבאסתם ואתם במגננה.
מה לא זכינו? תקשיב, תקשיב. אתה בודק ענף את היכולת שלו, לא רק באספקט אחד. אוקיי? אתה לא בודק, זה לא רק במימד המדליה. עכשיו, מה הוכיח את זה? התחרות הקבוצתית הוכיחה את זה. למה? קיבלנו לאולימפיאדה בטוקיו עם 12 ספורטאים. יש לך בערך 10-12 מדינות שהגיעו עם 12 ספורטאים. בקבוצתית הגיעו 11 מדינות. עזוב את הפליטים, שזה בונוס שהאיגוד עולמי נתן להם. 11 מדינות הגיעו כתוצאה מהיכולת המקצועית שלהם. עם עומק, שיש להם גם נשים וגם גברים. כך הם נבחרת גרוזיה. נבחרת מטורפת. או אזרבייג'אן, הם אפס מאופס בנשים, הם לא הגיעו אפילו לקבוצתית. או להפך, יש מדינות שהן מדהימות בנשים, והן כלום...
קוסובו, כבר... קוסובו שזה yeah. כפר, הביאה שתי מדליות זהב.
קוסובו, קוסובו זה מבחינתי להשתחוות בפניהם. נכון. להשתחוות בפניהם.
אבל שנייה. גם הגיאורגים עם ארבע מדליות.
שנייה, רון, תנו לי רגע, תנו לי שנייה, בבקשה, אני חייב לדבר איתכם. נבחרת ישראל הגיעה עם עומק בנשים ובגברים. זה עובדה. אי אפשר לשנות את זה. תסתו סטטיסטיקה, כמה מדינות הגיעו עם הכמות הזאת, כמה הגיעו לקבוצתי. לפעמים, אתה מגיע מוכן, אתה מגיע עם ספורטאים מעולים. ומפסידים, כעריב של אולם, יכול לנצח אותם, אין מה לעשות, זה ספורט, לא רק אתה מגיע מוכן, לא רק אתה מגיע מוכן. עכשיו, גיעו 12 ספורטאים, ספורטאית אחת מכל ה-12, הפסידה בקרב הראשון, גילי שריר, לספורטאית שמדורגת מעליה, בקרב שהיא נלחמה בו עד השנייה האחרונה. יש לך שתי ספורטאים שהגיעו מחק מגיעה ממדליות, הם בדירוג שלהם, לא היו במדליה בכלל. עוד שלושה הגיעו למקום שביעי. אנחנו לא אוהבים את זה. אנחנו רוצים מדליות. אבל לקחת את זה ולהגיד שהגיעה נבחרת והיא לא מוכנה, והיא לא, זה כל מיני אנשים, אתה יודע מה, אני לכם אפילו לא כועש.
אני לא מדבר איתך על הגברים. הגברים באו כאלופי עולם, סגני אלופי עולם, אלופי אירופה. המצב הזה הוא לא בנשים. אוקיי? אני מדבר כרגע כאידיוט. אבל אידיוט שרואה את הדיווח, או אידיוט שרואה את הדירוג, אתה יודע, באיפון ORG או בכל אתר אחר אולימפי. אוקיי? ואיפה מדורגים הספורטאים? והספורטאיות. אם אתה מעלה ג'ודוקה כמו טימנה, שהיא מקום 30 בעולם, והיא נותנת...
היא בעשירייה הראשונה.
מה זה?
היא בעשירייה הראשונה, היא לא 30.
כן, אני אומר, ונותנת שם היופי של קרבות, היא מפסידה. גומרת 2-2. אתה הבין? אבל ברגע שעולה, שוב, גברים זה לא עניינך, אבל אני אומר, ברגע שעולה סגי מוקי, שהוא מספר 2 בעולם, או פיטר... או אורי ססון שהוא בשמיניה, כל הדברים האלה, ואתה יודע, אי אפשר לעשות מכל דבר, אתה יודע, אנחנו רק, נכון, לא אנשי מקצוע, אבל בציבור, אתה יודע, אז יש אנשים רואים, שואלים שאלות, בסך הכל, המידע פתוח לכולם.
אנחנו מוכזבים, תקשיב, אנחנו מוכזבים שלא חזרנו עם מדליה, זה בסדר, זה הציפיות שלנו, גם ג'וקוביץ' הפסיד, גם הטניסאית היפנית הפסידה, זה בסדר, זה יכול לקרות, אני אומר בין זה, לבין לבוא ולהגיד, תשמעו, הכל לא יודע מה, אנשים ממציאים דברים. תירגעו, עכשיו אני אומר, תחכו עוד אחרי שתחרות, תסתיים לפחות. תנו לסיים. תנו לסיים. אני אומר לך שהמדליה בקבוצתי, תבדוק אותי מי שאתה רוצה בעולם הג'ודו, היא הרבה יותר יוקרתית ממדליה אישית. היא מראה על עומק, היא מראה על עוצמה, היא מראה על יחידה...
בקרב אנשי מקצוע בלבד, זה רק 3 משקלים, שיש 7 משקלים לגברים ולנשים.
תחרות שאתה חייב להביא בנבחרת, שבאופן יחסי נבחרת חזקה, היא נבחרת חזקה, גם נשים, גם גברים, יש לך גברים חזקים, זה לא עוזר לך, רק נשים חזקות זה לא עוזר לך, אם אתה לא מצליח להרים את הספורטאים שלך אחרי האישי, לקבוצתי, אתה לא יכול להצליח שם. עכשיו יש לנו פה נבחרת ג'ודו, אני אומנם מאמן אנשים, יש פה נבחרת גברים מטורפת, יש פה נבחרת נשים מצוינת, יש תקופות ש... אנשים יותר חזקות, יש תקופות שהגברים זה טבעי.
אבל שני, בוא נתייחס רגע לנתונים. באה יפן, אתה מבין, באה יפן.
אתה לא יפן.
רגע, אתה אומר כבר עם העומק ודברים כאלה. אני אומר, בא, אני אחרי סיום תחרויות היחידים, שהלכנו לקבוצתי, אז יפן כמובן עם 12 מדליות, אוקיי, צרפת, אם אני זוכר נכון, 8-9, מקום שני, קוסובו לא השתתפה, 2 מדליות זהב, גיאורגיה, 4 מדליות זהב, 4 מדליות, סליחה, בסך הכל זהב ו3 כסף. אתה יודע, אני הסתכלתי בדירוג, בכל 27 המדינות שהשיגו משהו, הסתכלתי בדירוג.
הם השיגו יותר מאיתנו, הם ניצחו אותנו באולימפיאדה הזאת, בכמות הישגים שלהם, זה בסדר.
אז אתה אומר לי, הקבוצתי יותר חשוב מהאישי, אני לא מקבל את זה.
אני לא, אני אמרתי שזה יותר חשוב, אתה שמעת שאמרתי.
אמרת לי עכשיו ש...
אמרתי יותר יוקרתי.
יותר יוקרתי, אוקיי, בסדר.
לא אמרתי יותר חשוב, אמרתי יותר יוקרתי, אני לא בורח מאישי. אני לא בורח מאישי, כל מה שאתה אומר, הוא נכון, זה יכול לקרות אבל, ויש פה ג'ודו מדהים, יש לנו הערכה מטורפת בעולם, אנחנו גם ענף, תקשיב, אני השארתי בבית ספורטאית, שלישית בעולם, שלישית באליפות אירופה.
גפן פרימו.
נשאר פה בארץ טל פליקר, סגן אלוף אירופה. איזה ענף ספורט ישראלי יש לך? ואני נותן כבוד אדיר, תקשיב, מה שעשו בהתאבלות, אלוף אולימפי זה פנומן. אבל איזה ענף יש לך? שיש לך גם גברים, גם נשים, שאתם מבינים שזה ענף שיכול להביא דברים בצורה בלתי רגילה.
אבל כמו שאנחנו מבינים, אבל אתה יודע, שוב, אתה צריך להתייחס פה גם לקטע, אנחנו לא מאמנים, אוקיי? ואני לא ג'ודוקה. הישג השיא שלי היה חגורה שצהובה עם שלושה פסים ירוקים אצל בזדיאס. לא התקדמתי מאז. אני אומר עוד פעם, כל הקטע הוא שבגלל שהנבחרת, תאבין, נוסעת למפרציות, מביאה הישגים. אליפות אירופה, כנל. אליפויות עולם, כן. גרנד סלמים, כל הדברים האלה, אלה דברים שיוצרים ציפיות.
עכשיו,
רגע, 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 רגע. שני, רגע, עזוב אותי, שני, שני. היחידה לספורט הישגי, אתה יודע, זה גוף מדעי, אתה הביא שאתם עובדים איתם, אני מסתכל מה הם אומרים, אני מסתכל מה גילי לוסטינג, שהוא איש ספורט, מאמן, אתה יודע, המנכ״ל כבר מספיק שנים, אני לוקח איתך. את הציפיות שלהם.
אבל אני מסכים איתך שהציפיות מאיתנו, והציפיות שאנחנו מייצרים, הן ציפיות שאנחנו צריכים להביא מדליה אולימפית, אם אפשר זהב, ואם אפשר כמה, זה בסדר. כן. אנחנו לא היינו קמים בבוקר אם זה לא היה הציפיות שלנו.
אתה אמרת שפרימו מקום שלישי בעולם?
מה לעשות, היא זכתה בעיר,
היא לא עשתה, כי הקריטריון, גילי קבע, אתה יודע, בקריטריון הישראלי.
אתה יודע מה זה...
אל תכניס אותי, אל תכניס אותי עכשיו לגילי, אני נתתי, דיברתי עם...
לא, לא, חס וחלילה, ממש לא.
אני ציינתי עובדה על העומק שיש פה, שנשארה בארץ ספורטאית שהיא שלישית בעולם.
יפה.
ספורטאית הוא סגן אלוף אירופה.
כן, אבל אני רוצה לשאול לך שאלה לסיום.
פרימו באיטלקית זה ראשון.
אני רוצה לשאול לך שאלה לסיום. כל הבנות ממשיכות למחזור הבא לפריז 2024 לתפיסתך?
אני לא יודע, אני חושב שרובן, אני ביום רביעי כבר קבענו שיחות אישיות. אני לא יודע, אני מרווה, ובסופו של דבר גם החלטת שלהם, כי זה ענף באמת, להיות בג'ודו בתקופה ארוכה, אתם פשוט לא מבינים איזה מאמצים פיזיים ועם איזה כאבים צריך להתמודד. אני מאוד מקווה שכן, כי זה נבחרת מדהימה, אבל נחכה קצת, יש לנו גם המון ספורטאיות צעירות, באמת, יש לנו פה דור עתיד בנבחרת נשים, מדהים, כנראה הוא גם ממשיך לייצר לכם ציפיות, ואנחנו צריכים להתמודד עם הציפיות, ואנחנו נעשה הכל כדי שיתמודד בהצלחה עם הציפיות.
כן.
רק בבקשה, בבקשה ממכם, אני מתחנן אליכם, יש בקצה ספורטאי, אני יכול לדבר לפחות בג'ודו, אנשים האלה נותנים את החיים שלהם.
אני אומר לך אופה באופן יום, אישי, יום, באולפנים יום, שבא... רגע.
הם יכולים להפסיד.
ברור שכן להפסיד. אף אחד...
ממי שמעת שהספורטאי לא נתן את הכל?
תקשיב, אף אחד לא הסתלבט כאן על ספורטאי, נו באמת. אני מכבד את זה, אבל אני אומר עוד פעם, אני לא מסכים עם זה, אני מכבד את דעתך. רק עובדתית אני לא מקבל אותה, אני באמת משדר כל יום, כל היום. ואני אומר לך, שלא פגעו בספורטאי לא רק בג'ודו. לא רק בג'ודו. גם ספורטאים בענפים שהציבור אינו מכיר, ועלו והסידו בסיבוב ראשון.
אני אגיד לך מה, אני גם לא חושב עליך... ולא על סנטיפר, זה לא תפקיד שלכם, תעשו אותו איך שאתם מבינים אותו. אני כועס שאנשי מקצוע, כולל מהוועד האולימפי, לפני שתחרות נגמרת, מדברים באופן כללי על כל נבחרת הג'ודו, על כל נבחרת הג'ודו יחד, כאילו זה מקשה אחת,
אבל יעל לא כאן ואני לא מייצג אותה, ואני באמת לא רוצה להיכנס לזה.
אתה אמרת יעל.
אנחנו יודעים למי הכוונה.
כל יום, כל יום אתה פרסום, כמה הם לא נלחמים, עכשיו אני שואל אותך, אותך אמיתי, אפשר להשוות את הביצוע של שיר הראשון באישי, לגילי שריר באישי. אפשר להשוות את הביצוע של שיר הראשון באישי לביצוע, אני יודע של מי, של ליק הוכמן באישי.
אני חושב ששירה פשוט, פשוט נתנה, שוב, בידע הדל שלי, ששירה נתנה הופעה, אתה יודע מה, סנסציונית.
בסדר, אנחנו מכינים, זה הסיבה שאנחנו מעלים ציפיות, כי אנחנו יודעים שאם אתה מעלה את הציפיות לספורטאי,
כן.
שהוא בא ליום נתון, הוא יכול להפסיד, אבל הוא יכול לעשות תחרות כמו שיר הראשוני. זה המוטו שלנו.
כן. על הכיפק, שני, אני חייב...
תצליחו, תצליחו.
אני חייב להתכוון, שיחקת אותה, שמור על עצמך, תנוח קצת.
תודה רבה.
מה יהיה טוב? אני בינתיים יש לי פה תיקון, כי אני הרי, אתה יודע, באמת חצי מפגר. אתה עושה אותי...
לא, אני אומר לשני שאתה וצנצי פה טובים בזה, והוא אומר שאתם לא טובים בזה.
לא על זה, אתה לא יכול לתקן אותי פשוט, שאני אדבר שטויות.
דבר.
אז איתי ורד, אתה יודע מי זה איתי ורד? היה כתב חדשות 13 וערוץ 10.
בוודאי, מכיר את איתי ורד.
יפה, והיה גם באמת תחקירן שלנו במשקיפים, לפני כמעט 20 שנה, והוא גם חשב בשבילי, אז הוא כותב, לא משלמים, כי הוא בודק והוא יודע, לא משלמים מס על פרס נובל, העבירו חוק שפותר תשלום מס על זכייה בפרס נובל ובפרס ישראל. ואם המחוקק מכיר בהצטיינות יתרה בתחום מסוים כפתורה ממס, אפשר להוסיף סעיף ולהגדיר גם מדליה אולימפית כחזות.
גדול, גדול.
עכשיו
אתה אמרת עד היונת מיליון דולר, אז היא קיבלה את זה נטו לבנק.
זה מה שהוא אומר.
ואיתי ורד...
והבתי מתי תקנו.
ואתה מבין מה הוא אומר? תיקון קטן?
כן.
גם מדליית זהב הוא יקבל את הכל נטו. תיקון קטן.
לא, צריך לתקן את התקנה.
זה תיקון קטן, הוא אמר.
בוא נתקדם. גיא גוטמן, ראש מטה השר במשרד התרבות והספורט, שלום לך. ערב טוב.
אהלן, מה נשמע?
בסדר, בוא נדבר קודם כל על החדשות הטריות, התקצוב לשנים 2021-2022, סוף כל סוף חצינו את רף המיליארד, מגיע לכם מדליה אולימפית.
תודה, אני מקווה שלא ייקחו לנו מיסוי על זה.
זה אתה תדאג, אנחנו לא מבינים בדברים האלה, אנחנו מכירים את המספר.
כן, אני חושב שזו צורה מאוד מאוד גדולה לספורט הישראלי. באמת בשנה בלתי אפשרית התחלנו את המסע ומתן כשחרב קיצוצים מונחת על צווארנו, ובסוף צלחנו את הימים האחרונים, היום בבוקר, בהסכם שמבחינתנו הוא הישג גדול לספורט הישראלי, גם בתרבות ונוצורה, אנחנו מדברים כרגע על ספורט, והצלחנו לקבל תוספות משמעותיות.
מה זה משמעותי?
לתקצורי הספורט. אנחנו מדברים
על 200 מיליון. 221 מיליון.
כן, אנחנו מדברים על גם שינויים שממש חלק מהכסף הוא ממש בבסיס התקציב, חלק הוא בתוספות גמישות יותר, הכנסה של סעיף ספורט נשים, אתנה לבסיס התקציב סוף סוף, אחרי הרבה שנים שהיינו צריכים להיאבק על זה כל שנה, אז הפעם הסכום הזה ייכנס לתקציב.
מה אם באמת לקצר מנגנונים, אתה יודע, נגיד מנגנון של אתנה, מנגנונים פה, ובאמת להעביר הכל למטה אחד, בלי כל הדברים האלה, זה גם כבתכנון?
אז אנחנו עובדים על תוכנית אסטרטגית בספורט, שהיא כבר נמצאת בשלבים סופיים, תוכנית שאמורה בעצם להגיע לתוצאה סופית של הרבה יותר אנשים, אזרחים מגיל צעיר מאוד של ילדים שנכנסים לתוך מעגל הפעילות הספורטיבית ועד לקצה הפירמידה של הישגיות ובעצם מדליות ברמה אולימפית והישגיות בשאר הענפים גם בכדורגל, גם בכדורסל.
שני הדברים אבל...
אתה יודע, אחד הדברים אבל...
רגע, רוני, שני הדברים הכי חשובים, הכי חשובים. ברור שאתם מקבלים כסף גדול ואז צריכה להתחיל החלוקה...
זה לא כסף גדול.
לא,
זה יותר כסף מהעבר.
יותר כסף, תוספת.
הוא לא גדול עדיין.
מה שאני רוצה...
הוא עדיין לא...
הוא לא גדול, אבל מה שאני רוצה לומר, שהדבר הכי חשוב, הכי חשוב, זה כל הזמן מדברים על זה, זה מתקנים ומאמנים. לזה יהיה
קצת... זה עוד פורטאים.
אם האלה יש צורה מאוד מאוד גדולה. קודם כל, אנחנו מדברים על סכום חסר תקדים בנושא המתקנים, 802 מיליון שקלים שיגיעו ב-21 וב-22. לתקצוב המתקנים, אנחנו יוצאים עם
תוכנית מתקנים חדשה. אבל השאלה, אבל מה בונים, אתה יודע, כי אני שוב מסתכל על המפה, אז אצטדיוני כדורגל יש כבר, אוקיי?
לא, זה לא ילך לשם.
לא, אז אני אומר, צריך פשוט הרבה יותר מגרשי אימון, שוב, לא ניכנס לזה, אבל חייבת להיות עוד בריכה אולימפית בישראל לפחות.
אז אנחנו לגמרי בכיוון של...
ועוד אצטדיון אתלטיקה, כי יש אחד בישראל?
אז אני אגיד ככה, אנחנו לגמרי בכיוון של בריכות אולימפיות, אנחנו בכיוון של אולמות שהם רב תכליתיים, אולמות שהם יכולים לשמש גם לכדורסל וגם למשחקי כדוריד וכו', שהם יהיו באולמות, נקרא להם אולמות בינוניים, ראינו במקומות שבנו החלים קטנים, בסדר? כמו החל שלמה, 3,500 מקומות.
נו, מה העלות? מה העלות של אולם כזה?
אנחנו נתקצב בכ-35 עד 50 מיליון שקלים למגרש כזה, וכמובן שהרשויות המקומיות שיקשו לכל קורא, יצטרכו להוסיף את חלקם. אבל יהיה תקצוב...
אגב, זה התקצוב בספרד, אתה רואה בספרד.
בתוך התוכנית הזאת יהיו משהו כמו שניים או שלושה היכלים חדשים, היכלים בינוניים, בין 3,500-5,000 מקומות, יהיה בריכות, יהיה מתקני ספורט, יהיה שיפוץ של מתקני ספורט, מגרשי אתלטיקה, כמו שאמרת, ולגמרי אנחנו מדברים על 800 מיליון שקל ב-21 ו-22, ולאחר מכן אנחנו נמשיך ונוציא, יש לנו הבטחה בבסיס כבר של 265 מיליון נוספים בכל שנה, ואנחנו מקווים מאוד מאוד להגדיל את זה. ובנושא המאמנים,
המאמנים, אני רוצה רגע לדבר איתך על דבר אחד, זאת אומרת, בעבר מאמנים, ואחרי זה ניגע בספורטאים. מאז 2004, שהשרה לימור לבנת הבטיחה בטקס חלוקת המדליות לגל פרידמן, שמעמד המאמן ישונה בחוק הספורט מעיסוק, שזה שוליית הקוסם של הארי פוטר, למקצוע. שום מאמן היום שעובר הסמכה של 1,000 שעות לימוד מינימום, אוקיי, לא כולל השתלמויות וכאלה, מאמן ספורט הוא לא איש מקצוע. אי לכך ובהתאם לזאת, אני חושב, גם בחוק הספורט, או כל חוק אחר, או חוק החינוך, או כל דבר, לא מתיר למאמן שאינו עובד בבית הספר, כמאמן קבוצה או כל דבר אחר, להיכנס לבית הספר כדי לאתר כישרונות בשיעורי חנג. אוקיי, זה אתם משנים את הדברים האלה בחקיקה, זה בסך הכל אני מאמין שיהיה לכם...
אני אגיד ככה, נושא המאמנים זה נושא דגל של השר חילי טופר. השר חילי טופר מגיע מתחום החינוך, ויש לו איזה מוטו כזה שהוא חוזר עליו, הוא אומר, לעולם יכולת התלמיד לא תעלה על יכולת מוריו. כלומר, ברור שיכולת תלמיד יכולה לעלות על יכולת מוריו בסופו של דבר, אבל בסוף, ברגע שיש לך דמות שהיא דמות חזקה ודמות משפיעה ודמות שיודעת לאן היא לוקחת אותך, אתה תגיע הרבה יותר רחוק. זה המוטו בתחום המאמנים. אנחנו הולכים עם התוכנית הזאת, תוכנית דגל, אנחנו נשקיע בתוכנית הזאת המון כסף, חלק מהתוספת התקציבית שקיבלנו עכשיו. אנחנו נעשה שיתוף פעולה עם משרד החינוך, מה שלא הצלחנו לעשות בממשלה הקודמת. חלק מזה בגלל תנאים אובייקטיביים של קורונה וכו', אבל אנחנו כבר מריצים את התוכניות האלה. חלקם, אתה ציינת, אני רוצה להגיד מה יתגר בסוף. עמדת המאמן חשובה לנו.
משהו טרי, פרימו, רוצה
לשאול. עוד דבר, תקשיב. קודם כל, האם ניצלתם את העניין הזה שראש הממשלה, נשיא המדינה, כל השרים, ראש האופוזיציה, יחמיאו ויצאו מגדרם, הייתם צריכים לנצל את זה? האם ניצלתם את זה לכסף נוסף? והאם תנצלו את זה גם להעברת החוק לטובת מקבלי מדליית הזהב שלא ישלמו מס?
אתה מדבר על המדליה של ארטיום.
בדיוק.
אז אני רוצה להגיד, לספר לכם קצת מהסיטואציה שהייתה. אני הייתי מחוץ לחדר הממשלה, יצאתי החוצה כדי לצפות בטלפון. אני בכלל הייתי אמור לחזור מטוקיו היום בבוקר. הייתי בטוקיו והקדמתי את החזרה בגלל דיוני התקציב, אבל הייתי כל כך מחובר למשלחת ורציתי לראות, יצאתי החוצה, כולם התאגדו מסביב, ובסוף הטלפון שלי העברתי אותו לראש הממשלה, והוא בירך את ארטיום.
כן, הוא סיפר שהפסיקו את ישיבת הממשלה.
נכון, נכון, הראו את זה גם, צילמו את זה, כולם מחו כפיים, והייתה התרגשות גדולה, וכמובן, כמובן, שמיד שנכנסנו לחדרים עם פקידי אגף תקציבים, אמרנו להם, איזה עוד, מה עוד מביא כבוד כך גדול למדינת ישראל, כמה זה סוחף את המדינה, תראו מה זה, אי אפשר, עברנו ממש משיח של, לא אגיד שזה מה ששינה את השיח, אבל בוודאי זה עזר לנו, ובוודאי תחושת ההצלחה הזאת, ולראות את התקווה ולעמוד על הפודיום עם מדליית זהב, דבר מדהים, זה ממלא את כולנו בגאווה, וזה עזר לנו מאוד, כן, התשובה היא כן.
יופי, יפה. תנצלו את זה, זה הכי חשוב.
מה, כל עוד מגיעה הצלחה לא אכפת לך.
כן.
אתה מבין, גם אם באמת התזמון של ארטיום דולגופיאט או כל דבר אחר, אבל בואו נקווה שבאמת תשנו את הדברים שבאמת בגדול, כקטע של תיקון חקיקה או כל דבר אחר צריך לעשות, לשנות את מעמד המאמן, להתיר למאמן להיכנס לבתי ספר.
אנחנו נמצאים שם.
כל הדברים האלה זה באמת must.
אתה מבין מה הבעיה של ראש ממשלת ישראל, רוני? שדקה אחרי שהוא נהנה מהספורטאי, הוא צריך לדון מה לעשות עם האיראנים שהפציצו אונייה.
יש לו, עזור.
לא, לא, לא. זה ישראל היא שונה, אם הוא היה ראש ממשלת...
די, 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 פרימו.
אנחנו לא שונים?
לא, לא, לא.
אנחנו לא שונים מהעולם?
אנחנו פעם היינו שונים, לא שונים מכלום. עזוב אותך.
יש לנו ויכוח על זה.
יש לנו ויכוח.
אנחנו כרגע קצת, אנחנו שמחים מההישג הזה של התקציב, הגדלה של תקציב הספורט במעל 20%, זה פנטסטי, בטח בשנה כזאת שמדברים על קיצוצים, אנחנו באמת באמת מרגישים טוב אחרי כמה ימים של לחץ מאוד מאוד גדול וחרב של קיצוצים.
ברור.
אני חושב שאנחנו, שיש לנו עם מה לעבוד, ובאמת
אנחנו נצא
עם זה קדימה.
גיא גוטמן, ראש מטה שר התרבות והספורט.
תודה לכם.
המון תודה לך. תודה. אנחנו מתקדמים. אריק זאבי, אהלן.
אהלן, מה העניינים?
שבת לקטרי אלפקי, הכל בסדר?
כן, הבוקר חזרנו.
הלאה, תאמין לי, נגמרו התחרויות.
נגמר הג'ודו, הג'ודו.
כן, אתה רצת למטוס אחרי שגרת בבודוקן.
נכון.
בוא תן לי את הסיכום שלך, אריק. איך אתה רואה באמת? אתה יודע, נוצרה פה... סיטואציה שמתחילות, מתחילות יריבויות אישיות בין יושב ראש האיגוד משה פונטי לבין יעל ארד שיושבת ראש ועדת הספורט, למה ביקרו, איך ביקרו, ואתה חי בג'ודו כל חייך, ואתה יודע שתמיד היו אינטרסים בריבים, גם שפונטי רב עם אדי קואז, אני עוד זוכר, אני מספיק זקן.
תשמע, האמת שאני די ניתקתי את עצמי כשהייתי בטוקיו, לא שמעתי תגובות, לא נכנסתי לאתרים, אז אני לא כל כך יודע מה היה מסביב. אני יכול להתייחס רק מקצועית למה שראיתי. ואני חושב ש... גם שמעתי את פונטי אומר את זה למירי, אז אני חושב שההצלחה הזאת שהייתה בקבוצתית, היא לא תגרום לכך שיתעלמו ממה שקרה בתחרות האישית.
זה נגעת בנקודה המרכזית, אריק, ואני אגיד לך למה, ותכף תשלים, אני אגיד, כי אני מדבר, אמרתי גם לקופמן קודם וגם לשני הרשקו, שאני מדבר מהצד, כי אני לא חולה ג'ודו, אנחנו לא רואים כל השנה ג'ודו, אנחנו לא מבינים בג'ודו, כי אתה יודע, כאזרח שיחזיק לכם אצבעות, ואני אומר לך, אריק, וטוב שאתה בא עכשיו בקטע של פרשן ולא מאמן כמו שני שפה ממש היה במתח שדיבר איתנו, לא לזה הייתה הציפייה. עכשיו, לא שאנחנו יורדים על הספורטאים, לא זאת הייתה הציפייה. אני חושב שגם שמענו ממך שהג'ודו שווה מדליה.
חס וחלילה, לא יורדים על הספורטאים, כי הספורטאים כולם יודעים שהם באים לעשות מה שהם יכולים, אבל אני חושב שגם הם יגידו, אני לא חושב שמישהו יתחמק ויגיד שסגי ופיטר לא היו מועמדים למדליה בתחרות האישית. זה ברור שהם באו לקחת מדליה, והאכזבה היא קודם כל שלהם שהם לא יצאו עם מדליה. במקרה הספציפי הזה, התחרות הקבוצתית הצליחה, אתה יודע, לפחות לגרום לכך שהאווירה תהיה יותר טובה, ושיסיקו את המסקנות עם תחושה יותר טובה, ולא עם איזה הלאום כזה מאוד גדול שהיה. אני חושב שגם, עוד לפני, בסיום התחרות האישית, עוד אמרתי שיש גם נקודות תור במשלחת, העובדה שבעצם באו 12 ספורטאים, 6 גברים ו6 נשים, זה נקודת אור, ואגב, זה מה שגם מביא בסוף את המדל הזה בקבוצתי, כי בעצם מה זה התחרות הקבוצתית הזאת? היא מנסה להראות למי יש רוחב של ספורטאים, כי בסוף העובדה שהיה לנו בכל משקל ספורטאי, זה היה מאוד מאוד קריטי, ראיתם שלאיטלקים בכלל לא היה 90 פלוס, ה-90 קילו שלהם מתחרב פלוס, וזה מראה למי שאת האיזון הכי טוב במשלחת, שזה הנקודה הכי חשובה, כי נגיד גרוזיה, שהיא משלחת פי כמה וכמה יותר טובה מאיתן בגברים, באו עם 4 מדליות, זה עבר 3 כסף, אין להם נשים. הם לא התחרו
בסדר, במטליות שם נשים לא מתחרות בג'ודו.
נכון, נכון, בגלל זה ההחלטה של הוועד האולימפי הייתה מאוד חשובה, כי ניסו להכניס שנים את התחרות הקבוצתית לאולימפיאד, הגברים לבד, נשים לבד. שנים מתקיימות אליפיות עולם...
אבל אני לא יודע אם בגיאורגיה למשל, בגיאורגיה, בקזחסטן, באזרבייג'אן, במקומות האלה זה באמת יגיע למצב שבאמת פתאום תראה נבחרת כמו שלנו.
זה מדינות באמת שהן אלף חזקות מאוד בג'ודו ואין להם נשים, ועכשיו זה בעצם גרם לכך שבאוזבקיסטן יש לה, אגב, השתתפה, יש לה כבר נבחרת נשים, לגרוזיה כבר יש אישה אחת ב-57 קילו שסיימה חמישי. אני אומר לך שאם הם לא יצליחו לגדל עד פריז, הם גם יקנו איזה מישהי, אבל הם לא יפספסו את התחרות הקבוצתית, ובפריז זה כבר יהיה לדעתי אופרה שונה לגמרי. רוב המעצמות הג'ודו היו שם.
אריק, אני חייב לשאול אותך, היו אליפויות עולם, אליפויות אירופה, גרנד סלמים, ושם הספורטאים שלנו היו נהדרים, נכון? יכול להיות שבגלל כל האליפויות האלה שהזכרתי, זה הייתה בעיה לאולימפיאדה? כאילו שזה לא אותה רמה?
בוא נעשה סדר. קודם כל, אליפויות עולם, תגיד מוקי, הוא היחיד שהיה אלוף עולם. זאת אומרת, הוא היחיד שהביא מדליה באליפות עולם. ואני מדבר איתך על טל פליקר ויב 2017, אבל אם מדברים סמוך לאולימפיאדה, אז זה לא שהיו הרבה מדלת בליפויות עולם. זה צריך לעשות. גרנד סלם וגרנד פרי פה, אז אני מסכים איתך. האיגוד הג'ודו העולמי עשה מהלך שיווקי מבריק, נקרא לזה, ששינה את השמות של התחרויות, וקרא לזה גרנד סלם וגרנד פרי, ויש קצת כסף. וכשאתה שומע גרנד סלם אוטומטית, זה מרפרף לך לטניס. שכאילו אתה אומר, וואלה, זוכה בגרנד סלם בטניס, זה משהו הכי גדול בעולם. בג'ודו, עם כל הכבוד, זה לא כך, יש יותר מארבעה גרנד סלמים בשנה, יש שנים גם עם שבעה גרנד סלמים.
בסדר, אבל הגרנד סלם עדיין מדורג אליפות עולם, ואז גרנד סלם.
נכון, הוא מדורג
גם. הוא יותר מאליפות יבשתית.
כן, אבל מה שקורה שבג'ודו לא מכריחים את הספורטאים כמו בטניס להגיע לגרנד סלם. זה יצא שנגיד אונו וטדי, ראיתם, הם לא היו מדורגים בתחרות באולימפיאדה. שהם לא מתחרים. זאת אומרת שכשאתה זוכה בגרנד סלם, הזכייה שלעצמה היא לא באמת אומרת שהתחרות הייתה חזקה. יכול להיות אגב שזה גרנד סלם מאוד חזק, תמיד שמישהו זוכר במדליה, חוץ מאולימפיאדה, אליפות עולם, תחרות מטרה, אתה צריך גם לראות מי הגיע לתחרות. כי אם אתה לוקח גרנד סלם ולא היו שם הספורטאים הכי חזקים, אז זה נחמד לניקוד, כן, זה גם חשוב, אבל אתה מבין שלא באמת ניצחת את המועמדים. אני חושב שמי שהיה בתוך ה... באמת ידע, כאילו, מבחינה מקצועית לקרוא את המפה, ידע שתגיעו המועמד מספר אחד, ושוב, התחייה הזאת של השנה היא באמת נפסתה לו טיפה לא טוב. אני לא כל כך יודע מה קורה בפנים, אבל ראו שהשנה הזאת כבר לא הייתה. אם זה היה ב-2020 האולימפיאד, אז הוא היה מועמד הרבה
יותר. אבל אתה מסתכל, אתה יודע, אני מסתכל משל על אורי ששון. אתה יודע, באמת, עם כל הערכה, בכל אופן מדליסט אולימפי מהריו, לטעמי לא היה מוכן, שוב, בתור צופה, אני לא יש מקצוע, אני לא מתיימר. לא היה מוכן, ואני מסתכל גם על כל התחרויות שלו בחמש שנים האחרונות, אתה יודע, ממרוקו, צפונה לכיוון היום. ואני רואה מה הוא עשה, אתה יודע, ואחרי זה בא, אתה יודע, והוא עם שתי מדליות אולימפיות, והוא לא גנב אותן, אבל כל ההשתתפות שלו, אתה יודע, בקטע של הקבוצתי, אתה יודע, זה היה קרב אחד שבו הוא גם הפסיד, לג'ודוקה הטוב בהיסטוריה.
כן, קודם כל נעשה חלוקה, אני חושב שאורי בתחרות הזאת היה הכי טוב שראיתי אותו מזה שנים, אני מסכים איתך שהסייקל האולימפי הזה לא היה מספיק טוב, היו לו כמה הברקות, אבל הוא הראשון שיגיד שהוא לא היה מספיק טוב, הוא לא הביא מדליה באף תחרות מטרה בסייקל הזה, וזה מאוד קשה לבוא לאולימפיאדה ודחקה שם להביא מדליה, מה גם שהקטגוריה שלה הייתה מאוד עמוסה. בנוגע לשתי מדליות האולימפיות בסוף, אתה יודע, אני לא חושב שכל אחד מהמשלחת הקבוצתית יגיד שיש לו מדליה אולימפית. יש לי מדליה אולימפית מהתחרות הקבוצתית. זה שונה לגמרי, אני לא חושב שרז הרשקו עכשיו תבוא תגיד אני מדליסטית אולימפית.
נכון.
כי א', זאת חיה שלא יודעים להקל בג'ודו, כי זו פעם ראשונה, ואתה גם ראית שהספורטאים האולימפיים...
אבל אני ראיתי טורנס מג'ה בא ואומר, רבנו שש מדליות, זה מדבר בעד עצמו. אף אחד מהספורטאים לא אמר את זה גם.
אני לא רוצה להתייחס למה כל אחד אומר, אתה יודע, בסוף יש גם את העניין השיווקי ומה אתה עושה ממה שקיבלת, אבל בפועל, ברמה המקצועית, אתה יודע, גם בנבחרת צרפת שזכתה במקום הראשון, יש שם את צ'יין גיום ב-73 קילוגרם, שהוא יודעים מאוד מאוד בינוני, פשוט לא היה להם מישהו אחר. אני לא חושב שהוא הולך ואומר, אני אלוף אולימפי, כי כולם יודעים בקטגוריה הזאת מי הספורטאים הכי חזקים. יש מדליה אולימפית בתחרות הקבוצתית, ואני אגיד לך משהו מאוד מעניין, שרואים שעדיין הג'ודאים לא יודעים כל את התחרות, מה זאת אומרת, אלה שזכו במדליות בתחרות האישיות, אתה ראית שהם באו לתחרות הקבוצתית מרוקנים, אתה יודע, מבחינתם, הם זכו במדליה אולימפית, הם הקשימו חלום, ופתאום
מאיפה... ראינו את זה על הרוסים, למשל.
הרוסים? תשמע, אונו, שלא הפסיד שבע שנים קרב, הוא הפסיד לגרמני בסיבוב הראשון, שהגרמני הוא ג'ודאי מאוד בינוני, הוא הפסיד לו. הוא, אתה יודע, זה מוכנות מנטלית, אני חושב שבמידה מסוימת העובדה שהג'ודאים שלנו באופן יחסי לא הלך להם כמו שהם רצו בתחרות האישית, היא זאת שגרמה להם לבוא במוטיבציה מוגברת. תראה, ההפסד הכי מוזר בסיבוב הראשון שלנו באיטליה, שגילי שרי נפקע את צ'נטרקז, היא היחידה שזכתה שם, לא היחידה, אבל היא זכתה שם במדליה אולימפית.
גילי הצילה את התחרות.
גילי הצילה את התחרות, אבל צ'נטרקז, תחשוב שהיא זכתה במדליה אולימפית במשקל הזה, היא פשוט באה, אתה יודע, זה מבחינתה היה שיח חייה, פתאום היא צריכה עוד פעם להתחרות, היא לא הצליחה להביא את עצמה שוב לתחרות הקבוצתית, אני חושב שבפריז, ההכנה המנטלית של כל המשלחות כבר תהיה אחרת, כאילו הם כבר מראש כאילו התכוננו גם לזה וגם לזה.
נתת כותרת ענקית, שהמדליה הקבוצתית זה לא מדליה אולימפית.
עזוב, הוא לא אמר את זה, הוא לא אמר את זה, פרימו, מה אתה מכניס אתם מזה?
פרימו.
פרימו ישר, אתה יודע מה שנקרא זה, ציון שלוש?
זה כשמע כן, עם מדליה אולימפית, קבוצתית.
יפה. אריק,
אנחנו... תודה אריק, בהצלחה.
לך תנוח, תאמין לי, יש לך ג'ט לגוד.
תודה.
אנחנו מאחלים הצלחה למכבי רפאל תל אביב.
מה זה?
המועדון שהוא פתח. אנחנו עכשיו עם נדב צציפר, ידיעות אחרונות וויינט.
הלן, הלן.
מה העניינים?
בסדר גמור.
טוב, רק משפט על הג'ודו, אנחנו נדבר, אתה אל תגיב, כאילו. שני אומר שאתה בזה, אתה לא בסדר, אבל התקדמנו.
לא, כי... לא, בוא תגיד לו את האמת. אמרתי, אני אדיוט, אבל צנציפר וקופמן מבינים. אז שני
אני
אמר,
לא ברמה של צנציפר.
אז שני אמר, שני הרשקו אמר, גם צנציפר וקופמן לא תמיד יודעים.
נכון, אני לא תמיד יודע, אבל צנציפר יודע, כי אני שואל אותו. צנציפר, בוא נתקדם, עברנו עוד דברים היום בספורט. קודם כל, ההופעה של טפרי, ב-5,000, הופעה סופר מכובדת, אוקיי? מקום עשירי. יופי של...
זה אפילו מעבר למכובדת.
היא הייתה רחוקה משהו כמו שנייה משיפור עשי, נכון?
נכון. וגם היא בעצם זו ההופעה הכי גדולה של אתלטית ישראלית בריצות ארוכות. זאת אומרת, בריצות של 5,000, היא אגב גם טעות ב-10,000, כי לונה, למרות שלונה היא הסינית ישראל, אבל לונה טעות במרתון, והיא טעות ב-10,000 גם. תשמע, כל כך כיף לראות את המשלחת הישראלית מצליחה כמעט בכל הדברים, אתה יודע, למעט הכישלון בתחרות האישית בג'וטו, הכל הצלחות, כאילו, באמת, כאילו, עוד פעם, במובנים, אתה יודע, מצליחה, גם קטי פיצ'קול, זה לא הצלחה, אבל יואב, אפילו יואב קון שכמעט לוקח, ועכשיו את הפרי, ואתה רואה את חנה, אתה רואה בכלל את כל הזה, תשמע, זה...
אתה רואה את המאמץ שלה היום ב-5,000 מול תותחיות על...
נכון.
והיא במאמץ, נכון, היא סיימה עשירית, אבל איזה תותחיות רצו.
תקשיב, אתה יודע, אתה רואה תחרות שגם אמנם היא מוצא אתיופי מייצגת את הולנד, ויש שם קנייתיות ואתיופיות, אתה יודע, שמשפיץ במרחקים האלה.
רוני, לא שמת לב, ירוך. כל העשירייה הראשונה היו שחומות אור, כל אלה שפיגרו, הם בעירות אור.
גם היא לא הגיעה מסקנדינביה, אבל, אני אומר עוד פעם, התחילה לרוץ תחרותי מאוד מאוד מאוחר. אבל זה סיפור אחר שלא נתעכב עליו עכשיו, נעשה באמת את הסיכום אחרי 10,000.
אגב, היא הגיעה לארץ בגלל אהבה, למה אותו.
נכון,
נכון, היא דיברה.
כן, היא רצה שם, היא רצה כחובבת, היא בדיוק כמו סיפור של לונה.
כן, היא הכירה אותו באיזשהו מחנה אימונים, והם הגיעו ביחד, ומה אותה פרי, אנחנו יודעים שהוא גם הולך לרוץ המרתון ביום האחרון של המשחקים, והיא רצה עכשיו את 5,000. תשמע, אני אומר לך עוד פעם, באמת הצלחה אדירה של טפרי.
כן, בוא נלך, מה עוד היה לנו היום? אני כבר בולבל מרוב.
אז התחילה הצורנית, ששימו מקום ה-17, מחר יש את הדואט.
כן, האמת שראיתי, עד כמה שאני מבין בשחייה צורנית, ומה שנקרא אני לא, את תרגיש לה נראה מושלם.
גם לי זה היה מושלם, אבל באמת שאני לא מבין.
אתה יודע, אני כל אולימפיאדה רואה, אתה מבין, ובאמת, אני לא ראיתי טעות אחת, איך זה?
האמת, קודם כל זה סופר כיף לראות את התחרות האלה, זאת אומרת ברמת האטרקטיביות של הדבר וכל המאמץ ולנסות, אתה יודע, כל הקטע של לשתף פעולה אחת עם השנייה, גם לי זה היה נראה מושלם, אני סיימה במקום ה-17, זה פחות מושלם, אבל יש את הדואט עוד מחר, ואני חושב שצריך הכל באמת אחלה הופעה, בניגוד לחבר'ה עם המסטיק, החבר'ה של הבייסבול,
המסטיק והכיפות,
זה לא מסטיק, אני לא יודע היום, אבל בזמן שאני למדתי, זה היה טבק. גם בסיינפלד אתה רואה את כיף הרננדז יורק על, אני זה היה, על קרמר, שהוא יורק, אתה יודע, זה פתאום לעשות טבק ויורקים אותו.
על עודד קרמר?
לא, לא על עודד קרמר.
תקשיב, צנצי, אני חייב...
אבל אולי דברים השתנו, אולי הם עברו באמת למסטיק איזה.
אני חייב משהו קטן, כי אתה וצנצי שוחחתם אתמול על משהו שמאוד אהבתי לשמוע, ומאחר שאני הרגשתי כך, וצנצי אמר את זה, לא אתה, אז אני רק רוצה לשאול אותך. אין לנו מילה וחצי מילה להגיד על הספורטאים, במקרה הזה הג'ודאים...
על שום ספורטאי.
על שום ספורטאי, באמת, אין, אף אחד להגיד לך ככותרת בעקבות דברים שגם אתה דיברת אתמול עם קופמן, פונטי וסמג'ה גורמים לי, אתה יודע מה, תצטרף אתה או לא, גורמים לי לאנטגוניזם, הם תמיד נגד, הם תמיד יש להם מה להגיד,
יש להם מה להגיד וזה מבורך,
תפסיק לבל
את המוח, כל אחד רואה, למה רק אנחנו צריכים לדבר,
אבל צנצי דיבר על זה אתמול, לא אמרת לו את זה,
אמרתי בדיוק מה שאני אומר עכשיו, אתה הבין?
מה אתה אומר צנצי?
קודם כל, אני אגיד לך משהו, קודם כל זכותם להגיד מה שהם רוצים, בית זה, אתה יודע, יש את ארטיום, שהוא אלוף אולימפי צנוע, ויש את תחושת הנרדפות הזו, שאני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שבסך הכל באמת פונטי, הוא ברכה לספורט הישראלי, וגם אורן סמג'ה הוא ברכה, ושאני ארש פה כל החברה, אבל בשורה התחתונה שאתה מגיע ועושה הישג, שהוא באמת הישג, שמעתם את אריק, אריק לא אגיד דבר כזה, אבל אונו הפסיד ב-73 קילו בתחרות הקבוצתית. זה כאילו אתה מגיע באנרגיות שונות. לבוא ולהגיד היום, יש לנו 6 מדליסטים אולימפיים, תשמע, זה כאילו...
תשמע, אני רוצה להגיד על פונטי, אני רוצה לומר על פונטי.
הוא מרמה אותך ואתה אומר בסדר, הרגע אמרת בסדר.
רגע, אני רוצה להגיד גם על פונטי וזה, בוא ניקח את הקטע של כרוניקה. מתוך 6 מדליות בג'ודו, אוקיי? ארשקו הביא אחת עם ירדן, יעל ארד, היה לה מאמן אחר, דני ברח לשמור
מה...
כן, ליאופולד שהוביל אותה, ופונטי לא היה אז יושב ראש האיגוד, פונטי אימן את סמאג'ה למדליה, וכיושב ראש הם הביאו גם את המדליות של...
גם ירדן, גם אורי ססון, וגם עכשיו הקבוצתי.
וגם עכשיו הקבוצתי, זאת אומרת, זה אי אפשר לקחת מהם. אבל לא צריך, אתה יודע, לעשות מכל דבר פוליטי, זה די דוחה אותי. צאנץ, אני חייב לסיים, יש לי פרסומות, צריך להתפרנס, תודה מותוק.
תודה, פרימו, תודה.
ביי. אנחנו עכשיו עם דיווחי תנועה של מלי, ולאחר מכן פרסומות, ונשוב.
אתם מאזינים לספורט, עם רון קופמן ומשה פרימו.
חזרנו, דוקטור גלעד ויינגרטן, אוטוריטה באתלטיקה, להגיד על פרשן זה קטן. שלום גלעד.
מה שלומך אורן?
בסדר, אנחנו...
נהנה?
אני מאוד מאוד נהנה. מאוד נהנה, זה חסר לי קצת שעות שינה, אבל בקטנה. בקטנה. כל תחרות, אם אני מסתכל, באמת חבל שאין קהל, אתה יודע, בית סטדיון.
נורא.
כי יש שם באמת תחרויות מדהימות. בוא נתחיל מבור הקפיצה. קפיצה...
רוחק או גובה?
רוחק עם הניצחון של היווני.
ממש היה על הקסקס בשנייה האחרונה, וגם רק בגלל הקפיצה השנייה היותר טובה שלו.
כן.
טונטוגלו, ראית איזה אדישות, איזה איך הוא מקבל את הדבר הזה, כאילו לא מטריד אותו, לא מעניין אותו, אבל מאוד מאוד מעניין אותו. תראה, טונטוגלו, ילד בן 22, כבר אלוף אירופה, אלוף אירופה גם באולמות, איזה ניטור יש לו, קצת צריך להגביר את המהירות, ואז הוא יצטרף לחבר'ה האלה, אתה יודע, לא הייתי אומר מייק פאול וקארל לואיס, אבל לפדרוסו, לליגה השנייה, הוא יכול להגיע לדעתי ל-870, 880. הצ'בריה בא קצת פצוע, קפיצה ראשונה, ואחר כך, אתה יודע, גם הוא וגם החבר שלו השני, הם
ויתרו על החמישית.
כן, אבל אין מה... לא, הם ויתרו על יותר, הם ויתרו, הצעיר יותר ויתר על 4 קפיצות. לבוא לאולימפיאדה פצוע, אתה יודע, זה חוכמה קטנה מאוד, אבל אין מה לעשות, יש גם דברים כאלה.
השיא של פאוול של 8 מטרים 95 סנטימטרים מטוקיו 91, זה בר ניפוץ בקרוב? כי אנחנו רואים שיאים שגם אחרי 30 ו-40 שנה מפרקים אותם.
תראה, ייקח עוד זמן, ייקח עוד זמן, אבל כמו שאתה ואני יודעים, כל שיא דינו יום אחד להישבר. יבוא מישהו שרץ במהירות של, אולי לא של בולט, אבל של קארל לואיס, ומנטר טיפ-טיפה יותר גבוה מקארל לואיס, בזווית קצת יותר כהה, ואז יעברו את התשעה מטר, זה רק מחכה לבן אדם המתאים שיתחיל לעשות את זה.
כן.
לפי דעתי אין שיא שלא ישבר, ואני מקווה ששנינו נראה מעל תשעה מטרים יום אחד.
הלוואי. בוא נלך באמת לפרקוביץ' גם בדיסקוס, וניקרק ב-400, זה היה באמת טרגי.
תשמע, כנראה שבספורט אין שום דבר שהוא נצחי, פרקוביץ' כל העונה הזו לא קולעת, היא לא פוגעת, שידרנו אותה הרבה פעמים בליגת היעלום, מספר פעמים, לא הרבה פעמים, זה לא הפרקוביץ' שאנחנו זוכרים מלפני 4-5-6 שנים. היא הגיעה לשם פחות מוכנה, פחות נלהבת, פחות, אתה יודע, פחות חדה, ופתאום באה איזה אמריקאית, ראית ומנצחת בדיסקוס כמעט 70 מטרים, 68-90 נדמה לי, סוף סוף יש לאמריקאים איזושהי עדנה אחרי כל המפלות שהם מקבלים.
תגיד גלעד, ראיתי היום
רגע,
משהו נורא חשוב, ראיתי היום אתה זורק את דיסקוס שהוא נוגע ב-68-69 מטר, תגיד גם הגבר זכה באותה תוצאה, זה הגיוני?
זה משקל אחר, זה קילו וזה 3 קילו.
הגבר זורק דיסקוס של 2 קילו,
הבנתי, כי ראינו את המרחק
אתמול,
ואתה מבין, זה אחת הבעיות שלנו, שלא כתוב שזה זריקה של 2 קילו וזה זריקה של 3 קילו.
אבל שומרים, אם היית גם מקשיב, אתה מבין, ולא מנמנם, אז היית שומע.
נכון, נכון, זה אתה צודק.
וגם בכדור ברזל, התוצאות היו פעם מאוד דומות, אבל היום אפילו שאנשים עודפות 4 קילו והגברים 7.25 קילו, הגברים עודפים 2-3 מטר יותר.
בוא נדבר על הרצה שלנו, תפרי, אתה יודע שבאמת יופי של הופעה, מקום עשירי, שיפרה את השיא במוקדמות, ובגמר, כן, ובגמר באמת נצמדה לדבוקה, ובמקביל דבר על כך שבאמת סיפן עשתה יופי שריצה, העולם נתמוצה אתיופי, אבל שוב, אתה יודע, אתה רואה באמת הקנייתיות והאתיופיות, כל מה נופלות קורבן לרצה כזו או אחרת.
הקנייתיות וגם הקנייתים, כמו שאתה שם לב, הם כבר לא מה שהיו פעם. האוגנדים, האתיופים, הרבה יותר חדורי משמעת, זה קורה כבר בשנה, שנתיים האחרונות, היו שם המון המון בעיות עם סמים. אני מחכה לאליוד קיפצ'וגי עוד במרתון ביום שבת, סליחה, ביום ראשון הגברים, נדמה לי ביום ראשון הקרוב, או ביום שבת.
כן, כן, ביום, לא, ביום ראשון, זה היום האחרון המשחקים.
אני מקווה, נכון, ואז מקבל גם מקבלים את המדליות בטקס הסיום. אני מקווה שאליוד קיפצ'וג יחזיר קצת את ההתרעה ליושנה, למרות שלא יהיה לו קל, יש שם כמה צעירים שרוצים את אולי את הזהב אפילו יותר ממנו. אבל שאלת על סלמוויט טפרי, אני חושב שעשה משהו מדהים, ירדה פעמיים מ-15 דקות, זה כבר תוצאה מאוד מאוד מכובדת, לפחות ברמה האירופאית, אנחנו יודעים את זה, 14.53, אנחנו לא חלמנו על זה, אני בטוח שהיא כן, ואתה יודע מה? היא הילדה צעירה, עד פריז, היא יכולה גם לרדת ל-14.30, היא מאוד מאוד מוכשרת. לגבי, אני רוצה להגיד כמה מילים על חנה מיננקו, פרשותך.
ברור.
חנה מיננקו הוכיחה את עצמה כמתחרה פשוט מדהימה, הדהימה את כולנו, את כל החכמים של האתלטיקה שכבר, אתה יודע, היו מוכנים להגיד שהיא צריכה לפרוש והיא הייתה פצועה. אני יודע מה היא עברה. אני יודע איזה פציעות היו לה. איך היא יצאה מהעניין הזה והגיעה שוב ל-14.60 בגיל 31, אחרי שראינו אותה באליפות ישראל, אתה יודע, זה היה ממש מקרטע. אני חושב שרוגל עושה עבודה נהדרת איתה, ואני לא מאמין, אולי עוד 3 שנים ראה אותה גם בפריז, מי אני שאני בא, היום אתה יודע, הכל משתנה עם הגילים הביולוגיים והכרונולוגיים.
אני חייב לשאול אותך...
פשוט מדהימה.
אני חייב לשאול אותך משהו, ואתה מומחה, אז רק אותך אני יכול לשאול דבר כזה. אחרי שראינו את יוסיין בולט ואת ג'מייקה, 100 מטר, זה היה משהו מטורף, אני זוכר גם את הדברים שאמרת עליו, האמנת שאיטלקי הוא זה שיקח באולימפיאדה 100 מטר?
לא, לא, אני מודה ומתוודה. לא. תשמע, הוא הגיע לאולימפיאדה עם 9.95 ועשה 9.80. 15 מיליון שנייה זה לא דבר פשוט. כנראה שהיה לו המון המון פוטנציאל, הוא היה צריך את הרגע המתאים, שבר סי אירופאי. עכשיו, תשמע, הוא חצי איטלקי, חצי אמריקאי. אבא שלו היה חייל, אתה מכיר את הסיפור עליו?
כן, כן.
כן, אז זה, אתה יודע, זה מין שעטנז כזה של גנים, וכנראה שהוא סוחב איתו כמה גנים גם שהאמריקאים כבר שכחו שהם קיימים. אבל בסך הכל...
אין לו גם את מבחנים של יוג'ין אורגון, אתה יודע, 3 שבועות לפני.
תשמע, שמה הם עשו את האולימפיאדה, החבר'ה האלה. אני כבר בליגת היעלום חיכיתי שמיד אחרי זה הם יגיעו לאירופה ויתחילו להשתפשף על יד הקבוצה הבחירה בכל המקצועות. לא ראינו אותם. הם פשוט, אולי בגלל הקורונה, אולי בגלל שיותר נוח להם בבית. המשבר בארצות הברית באתלטיקה הוא ענק. ראית את זה גם היום במאה המשוכות נשים שקמאצ'ו קווין ניצחה את הריסון, את סיינית העולם. אנחנו רואים את זה על כל צד ושאל. אני מוכרח להגיד על אילן תומפסון איזה מילה. אילן תומפסון זה שניצחה ב-10.61 עם רוח פנים חלשה, אמנם 0.6, אבל בכל פעם רוח פנים ורוח גבית. אם הייתה לה רוח גבית אתמול,
היא שוברת.
נחמד לשחק בכאילו, היא הייתה מאוד מאוד, היא שברה את השיא של פלו ג'ו ואת השיא האולימפי. אבל ב-10.49 אנחנו יודעים שיש עליו כמה סימני שאלה.
נכון.
תשמע, הסגנון שלה, יופי הריצה שלה, האלגנטיות הזאת, והיום גם ב-200, 21-66, הלוך, ב-50 מטרים האחרונים היא עברה לריצה
קלה. נראה לי שהיא תנצח, אבל גם מחר ב-200.
בוודאי, משכמה ומעלה, היא פשוט מדהימה ביופי שלה, ביופי של הריצה, תענוג לראות.
דוקטור גלעד ויינגרטן, נשתמע, המון תודה, גם מחר יום, תודה.
להתראות.
אנחנו עכשיו עם רענן וברנובסקי, וואלה, ספורט אחת, אהלן.
אהלן קופמן, אהלן פרימו.
היי.
מכבי תל אביב יוצאת לסלובקיה.
כן.
משחק חוץ נגד ספרטק טרנבה, אני אומר את זה נכון? כבר סוף כל סוף איזה שם.
טרנבה.
אבל הייתי קרוב חצי מילה.
זה לא רקים, כן.
אתה יודע, זה כמו במשקולות, יש קלין, זה קלין אנד ג'רק בדחיקה, אבל מתחילים עם הקלין.
תראה מה מחכה להם אם הם יעברו את הקבוצה מסלובקיה, תראה איזה משחקים.
אני משאיר לך את זה פרימו, לנכס את כל העולמות.
לא לנכס, אני רוצה שכל השלוש יעלו.
קודם כל במשקולות קופמן גם מרים יותר טוב ממני וגם מבין יותר טוב ממני, אבל אנחנו מדברים עכשיו כמובן על סיבוב המוקדמות השלישי של הקונפרנס ליג, הספרטק טרנבה, יוצאים למשחק חוץ השבוע ושבוע הבא גומלין בבלומפילד, אם יעברו אותם אז יש כבר את ההגרלה של שלב הפלייאוף שממנו מעפילים לבתים, ומכבי תל אביב תשחק נגד המנצחת בין קולוס קובלייבקה מאוקראינה, יש שם של קבוצה כזאת, או שחטר קרנגנדי מקזחסטן. השתיים האלה משחקות גם בסיבוב השלישי, המנצחת תפגוש את מכבי תל אביב בשלב הפלייאוף, אם היא תחלוף על פני הסלובקים, ומכבי כבר נערכים לקראת האמרה, וטעמים יוצאים, אני חושב שהם יוצאים ביום רביעי, לא הסתכלתי על הלוז, ומתארגנים, כשברקע, כמובן, סיפור יונתן כהן, ש... מרחף ולא ממש מסתיים בה.
תגיד רענן, בעניין של יונתן כהן דיברנו לא מעט, אני אשאל אותך את זה עוד הפעם, האם גם מכבי תל אביב מודעת לזה שפיזה רוצה את יונתן כהן, או רק אנחנו מתייחסים לתקשורת האיטלקית?
לא, אין תקשורת. אני יכול להגיד לך בוודאות שכבר היו מגעים בין בכירים מאוד, אפילו ברמת בעלים של פיזה מול מיץ' גולדר או מול ג'ק אנגלידיס שמנהל בפועל את המסע ומתן הזה, כבר היו שיחות ביניהם, הייתה תקופה של משהו כמו 10 ימים שככה היה סוג של קיפאון, האיטלקים רצו לנהל מסע ומתן, מכבי תל אביב לא ממש הגיבו, בסוף שבוע האחרון אני יכול להגיד לך בוודאות שהיו יותר משיחה אחת בין הצד של מכבי תל אביב ובין האיטלקים. האיטלקים יודעים מה מכבי תל אביב רוצה, מכבי תל אביב יודעים מה האיטלקים מציעים, כרגע לא מגיעים להסכמות בפן הכספי. אני מניח שמכבי תל אביב מדברת על סכום של משהו כמו 2 מיליון יורו עבור השחקן הזה, עבור יונתן כהן, כשהאיטלקים בינתיים מדברים על סכום של 1.5 מיליון יורו. אם אתה שואל אותי, אם האיטלקים ירימו בעוד לא הרבה את ההצעה שלהם, אני חושב שבסופו של דבר מכבי תל אביב תשחרר את יונתן כהן בעיקר, ואני חושב שזאת הסיבה העיקרית. יונתן כהן מאוד מאוד רוצה לעזוב את מכבי תל אביב, הוא רוצה להמשיך לאירופה, הוא מבין שזה כנראה אחד מחלונות ההזדמנות, אולי האחרון שיש לו, ולכן הוא מאוד מאוד רוצה לעבור. אם תגיע, אתה יודע, אם יגיע הסכום שמכבי תל אביב רוצה לקבל עבורו, אז הם לא יעמדו בפניו, אבל הוא לא ילך בסכום שכרגע איטלקים.
אתה יודע, אבל רענן, בינתיים אנחנו יודעים שעזבו לא מעט שחקנים, ודיברנו על זה שהגיעו רק חלילה ונחמיאס, ועכשיו שאנחנו מדברים, אז יונתן כהן בוא נגיד 50-50, ועד כמה שאני מבין גם טל בן חיים לא רוצה להישאר. אז זאת אומרת בעייתי הסגל של מכבי.
כרגע אנחנו מדברים על בעיה מאוד מאוד גדולה מבחינת הסגל של מכבי תל אביב. זה לא רק שעזבו אותם ולא רק שהם לא התחזקו, אלא בהחלט, כמו שאתה אומר, יש גם את הסיפור של יונתן כהן על השולחן, ובוא נגיד, טל בן חיים זה עוד לא הפך למשהו רשמי, זאת אומרת, אני לא מכיר שהוא פנה לאנשי מכבי תל אביב ואמר להם אני רוצה ללכת, אני כן יודע שהוא מאוד לא מרוצה מהמעמד שלו, הוא במשחקים האחרונים נכנס כמחליף שלישי או רביעי, אם אנחנו מדברים על שחקני החלק הקדמי, והוא מרגיש שלא ממש סופרים אותו, אני יכול להבין אותו בעניין הזה, אבל מצד אחד, אתה יודע, אם במכבי תל אביב משחררים את יונתן כהן, אני לא בטוח שבכל סיטואציה הם ייתנו גם לטל בן חיים ללכת, כי אז הם באמת מאבדים שני שחקנים שפחות יותר על אותה עמדה, שני שחקני קו, ותהיה בעיה בעניין הזה, אבל באמת, מכבי תהיה בבעיה מאוד רצינית, כי היא כרגע רק מה שנקרא באולם היוצאים, ואין באולם הנוחתים כרגע אף אחד שמגיע, מחפשים, אמרנו כבר כל הזמן, שתי זרים, חלוץ ועוד שחקן קישור, ומדברים על ישראלים לשרף, אבל כרגע רוצה, מצב הוא לא טוב.
אני רוצה להגיד לך שאמרת שטל בן חיים מרגיש עכשיו שאבן לובן לא סופר אותו. אני רוצה להזכיר לך, בדיוק היום לפני שנה, ששכטר וטל בן חיים היו בראש השחקנים שדוניס לא ספר אותם.
נכון,
בסופו
נכון.
של דבר דוניס, כמובן לא בגללם, רק בגלל השם. נכון, עזב, נכון. אבל אתה מבין שטל בן חיים שנה שנייה פותח ברציפות ששני המאמנים הזרים לא לוקחים אותו בחשבון.
כן, ומה שצריך לציין, שטל בן חיים היה השחקן הראשון, שבסוף העונה הקודמת, מכבי תאים מודיעה שהחוזה שלו מוארך. עכשיו, או שעשו את זה לא על דעת פטריק ון לובן, מה שאני לא חושב, ואם הוא כן נשאר את זה, אז למה הוא לא נותן לו לשחק? מצד שני, יכול להיות שאנחנו רק בתחילת עונה, והוא רואה באימונים משהו שאנחנו לא רואים. אתה יודע, יכול להיות שאולי ההרגשה של טל בן חיים טיפה נמהרת מדי. מצד שני, הוא שואל מספיק ותיק בליגה שלנו, טל בן חיים, ויכול להיות שהוא כבר מריח, מה שנקרא, את מזג האוויר בקריית שלום, וגם בכלל בקבוצה. אנחנו נצטרך לראות, קשה לי להאמין שמכבי תשחרר את שניהם בלי שהיא תביא שחקנים, בטח אם יונתן כהן ילך אז לא ייתנו לטל בן חיים ללכת.
טוב, אני עוד לא רואה שהוא הולך.
ייני,
אני עוד לא רואה שהוא הולך.
הוא חזר לאימונים מיום חמישי שעבר והוא אמור להיות בסגל.
תשמע, זה הדבר הזה, תשמע, אי אפשר לדבר עליו על סדר גודל של ערן זהבי למשל, אם אנחנו לוקחים את הישראלי הטוב ביותר. ייני, אני אומר לך, כמה שנים אתה מכיר אותי, זה הדבר הכי מיוחד שיכול להיות לקבוצת כדורגל. שחקן יותר טוב, פחות. אין דברים כאלה.
מסכים, גם מבחינה אישיותית, בטח אחרי הקיץ הזה שעזבו שחקנים כמו דור פרץ ואיתי שכטר ואיתן טיבי שהיו עוגנים בחדר ההלבשה, אז שיש לך את שרן יני, בין אם זה על הספסל, בין אם זה ביציע, כן. הוא דמות שמאוד מאוד משפיעה על הקבוצה. כן.
על הכיפה, ברנובסקי, נשתמע, תספר לי פעם איזה סיפור שבאמת מיץ' כבר קנה מישהו.
עליי,
מכבי מטריפים אותי.
יאללה. נדאג לך, ביי ביי.
סבבה. אנחנו עכשיו עם ירון טלפז, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אז באמת נבחרת הבייסבול שלנו נפלה על הגבות היום. הובסה 1-11 על ידי דרום קוריאה, בכל הרמות, אינפילד, אתה יודע, פיצ'ינג, כל הדברים האלה. המשחק הוכרע כבר באינינג החמישי. איך יוצאים מזה מחר נגד הרפובליקה הדומיניקנית?
הדבר שאנחנו יכולים להגיד על הנבחרת הזו זה שהיא יודעת לצאת, ובכלל באופן עקרוני שחקני בייסבול באמת יש להם זיכרון קצר, כי הם משחקים כל יום והם יכולים לחטוף קבוצה כזו ולמחרת לנצח את אותה קבוצה, אז זה קורה בבייסבול. הדבר, גם הנבחרת אחרי שהופסה על ידי ארצות הברית ניצחה את מקסיקו, עכשיו הרפובליקה הדומיניקנית יותר טובה ממקסיקו וזו בעיה, ולכן אנחנו לגמרי אנדרדוג, ואנחנו גם אנדרדוג בעיקר בעיניי בגלל החולשה העיקרית כרגע בעמדת הפיצ'ינג, שזה די מלווה אותנו מתחילת הטורניר. אז משהו שם בעמדת הזורק, נקווה בכל זאת שמישהו יבוא עם...
אבל לא, אתה יודע, לא כל, זאת אומרת פיצ'ר לא עושה את כל המשחקים.
נכון.
אני לא רואה אבל שגם...
תיתנו אבל 4-5 אינינג, שאחד ייתן 4-5
אינינג. יפה, אתה יודע. אני לא מחפש את החמישה בשני שליש לדעת מי ניצח ומי הפסיד, אני מחפש באמת...
נכון.
3-4 אינינגים, ואחר כך הרליברים, ואחרי זה קלוזרים.
טלבאס, תשמע, שישבנו בחוץ קופמן ואני לפני התוכנית, הוא הסתלבט עליי וצחק עליי שדיברנו על בייסבול, אני מודע שאני לא מבין, אבל למה צחקנו? כי הוא אמר לי שיש סך הכל 6 נבחרות, ויותר מזה כבר אנחנו במאזן 1-3, ובכל זאת יש לנו הזדמנות להגיע למדליה, זה פרטיה!
זה, תשמע, זה שיטה מעניינת שנותנת כמה משחקים, אתה יודע, לפעמים אנחנו מסתכלים נגיד על הג'ודו ואומרים בוא נה, 5 שנים או 4 שנים הוא מתאמן, קרב אחד הולך הביתה. בנו פה איזושהי שיטה, שאגב בסוף 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 עם כמה שאנחנו צוחקים עליה, יש בה, גם אם ישראל נגיד, יש לה עוד מסלול עד לזהב, אגב, הרגע צייצתי את זה כי מישהו אלה סוף סוף פוסט, הארגון הבייסבול, אלה פוסט שממש עושה סדר. גם לישראל תיקח את זה, זה אומר שזה צריך לנצח שוב, או לראשונה, את הרפובליקה הדומיניקנית, ואחרי זה את ארצות הברית, ואחרי זה את קוריאה או את יפן, ואחרי זה עוד פעם את קוריאה או יפן. אז אם היא תעשה את כל אלה, אז וואלה, אני מוריד את הכובע מגיע לה.
אם היא תעשה, אז... כן, אבל כרגע אנחנו לא נראים ככה, כרגע אנחנו
נכון,
נראים...
נכון,
מה שנקרא, רצים אחרי מקסיקו בטיסה הביתה.
יש עוד בעיה, שאנחנו מדברים מחר עם פיצ'רים עם ידיים עייפות, והרפובליקה הדומיניקנית נהנתה מיום חופש, אז אנחנו באים אנדרדוג מחר, והנבחרת הזו שוב, אז אתה, בכל המסלול של האולימפיאדה, הייתה הכי טובה במשחקי אלימיניישן, שאגב אל הקיר ואין לה ברירה אין לנצח. בואו נראה אותם, מביאים מחר עוד הופעה אירואית כזאת ועושים הפתעה. אם הם עושים את ההפתעה הזו מחר, אז אנחנו במסלול שבטוח יהיה לנו משחק על מדליה. זאת אומרת, גם אם נפסיד למחרת לארצות הברית, אז בשבת נשחק על מדליית ארד. אני רוצה לי... ננסח את ארצות הברית, אז נלך עוד קדימה.
רק שאלה קטנטנה, לא בבייסבול, מחר זה רבע גמר הכדורסל, אני מאוד נהניתי עד עכשיו, רק שאלה, האם סלובניה שאנחנו מתלהבים ממנה יכולה לנצח את ארצות הברית? שאלה.
כן, קודם כל היא במסלול לפגוש את האמריקאים רק בגמר. בוא נראה אותם מגיעים עד לשם, אני אישית חושב שלא, אני גם חושב שאף קבוצה לא תנצח את ארצות הברית בגמר, ארצות הברית יכולה להפסיד, לדעתי, אם כן, זה יקרה או מחר או בחצי גמר, בתקלות כאלו אחרות. יש תחושה שסלובניה הם ינצחו. זאת אומרת, הם יבואו אחים מוכנים ללוקה ויחפשו לעשות לו חתיכת טיפול, וממש יבואו בטירוף, כאילו זה גמר NBA. אני לא חושב שיש כל משחק אחר שהם יבואו בטירוף כזה.
ירון טלפז, המון תודה, נשתמע מחר.
תודה, ביי ביי.
פרסמות, נשוב, חזרנו. אנחנו עכשיו עם אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
בוא נרוץ, יש לנו הרבה סחורה ומעט זמן.
כן.
ביתר ירושלים, משהו חדש, מי חדש, קנו את שוע, הביאו שחקנים.
לא, שוע היה צריך להם לדעתי לוועדת משמעת.
שוע, שוע, אלי אוחנה וערבין קומן, שוחחו עם שוע. לא, הוא לא עומד לוועדת משמעת, שוחחו איתו. העונש שלו היה שהיה מהמשחק, בשבת. הוא היה מושעה כל שבוע מאימונים, כרגע הוא חוזר לאימונים. שוב, צריך לראות איך תהיה האינטראקציה עם קומן בהמשך.
אבל אתה יודע שקומן אומר משפט על שחקן צעיר, הוא צריך לדעת אם הוא רוצה את הקריירה שלו. זאת אומרת שקומן רואה באימונים הקצרים, הוא לא מאמן ותיק פה בכדורגל הישראלי, ששוע אולי לא מתאים למועדון.
לא, הוא לא מתאים בכלל ל-DNA של מה שהוא מנסה לשדר. אתה יודע, ביתר לא כזאת איכותית, אבל גם במחנה, גם ראית, אנשים רצים. הוא פחות מתאים לזה, ושוב, יכול להגיד לך שאם אני הייתי צריך להאריך עד סוף החלון הזה, בספטמבר, שוע לא יהיה בבית הירושלים. אולי הוא נושאל, אולי משהו קשה לראות אותו מפתדר עם קומן. גם כן, אני אומר לך, פרימו, ששוע עושה דבר כזה ונוסע הביתה, זה בדרך כלל השלב שגם הוא מתחיל להבין שהוא לא מת על מה שהולך כאן. הוא מבין שהמאמן לא... שהוא לא בא טוב למאמן, ולא הולכים לוותר לו, ומביאים חלוץ. המשמעות היא שבועצ'י ברגע שיכנס לכושר, שהוא ירד לספסל, המאמן זה שחקן, בסוף הביאו שחקן של שהמאמן בחר.
הנה אני אומר לך מעכשיו, אם החלוץ הזר נכנס לתפקיד של שוע ושוע על הספסל, לא יהיה שקט בביתר.
נו, אז אני חושב גם בביתר מבינים את זה, ואני חושב שזה, בגלל זה אני אומר, אנחנו עכשיו בתחילת אוגוסט, אני אומר, עד ה-11 לספטמבר, סוף חלון העברות, אני מעריך ששוע לא יהיה בביתר. אגב, ביתר צריכה לקבל החלטה, כי אם לא שוע, צריכה חלוץ אחר בסגל, ואז יכול להיות ש פלייטר שחוזר שהנחת השבוע בארץ יישאר בסגל, או שיביאו חלוץ ישראלי אחר, עלה השם של גיא מלמד כאופציה, משהו כזה, אבל צריך לקבל החלטה בנושא ולא להידחק עד השנייה האחרונה.
אז אין בשורות, בוא ניסע הלאה. מה קורה עם הפועל תל אביב?
הפועל תל אביב זה סיפור, ספר לנו על הבקרה התקציבית, היא רוצה ערבויות על אולי אם יהיו תביעות, והפועל מאוד כועסת על זה.
רון, אנחנו היינו באותה שיחה בדיוק לפני שנה, עד הרגע האחרון הם דרשו 6 מיליון שקל מהפועל תל אביב, בסוף עמית פינס ועוד מישהו מצאו איזה סעיף שאפשר להפועל תל אביב. אנחנו עומדים באותה נקודה, הם התחילו את זה, דרשו בהתחלה 15 מיליון, עכשיו הבקרה דורשת 7.5 מיליון, שבמידה והפועל תפסיד בדיונים שמתקיימים בקס, אז הערבויות לכסף הזה, לחובות האלה.
אתה יודע מה זה אומר?
לא מתכוונים לשלם, עכשיו תקשיב.
אבל תראה מה זה אומר, זה אומר שחמישה שחקני הרכב לא נרשמים, קלינגר גמור מזה, הוא בנה קבוצה שהוא לא יכול לשחק איתה.
מה, ב7.5, אם הם יהיו צריכים לתת 7.5 מיליון, זה אומר ששמונה, עשרה לא יכולים לשחק. כל הרכש לא יכול לשחק במצב כזה.
עדכון מהפועל באר שבע שקיבלתי זה השנייה הזאת, איתי שכטר חיובי לקורונה, לא יכול לשחק, נכנס לבידוד. שמעת?
כן, כן, שמעתי. אז שוב, לגבי הפועל תל אביב, אני עוד פעם אומר, אני ביום רביעי, גם בשבוע הקרוב, אני לא רואה אף אחד משחק בגביע הטוטו. יש להם גם ביום שבת ביתר, והפועל תל אביב ביום רביעי מגיע לבקרה, אחרי ניסן הוא מגיע לשיחה, אם זה לא, והיועצים המשפטיים, אם זה לא ילך, הפועל אומרים, גם עם השחקנים שיש, ששיחקו אתמול, אנחנו לא עולים, עולים עם הנוער, נגד בית"ר ירושלים.
אבל את מי הם האנשים שהם מפסידים כל משחק בגביעת?
שוב, אני לא יודע, הפועל תל אביב היא בבעיה, אני, אתה יודע מה היה עצוב פרימו? שלא, אין בעיה שיעבירו אותם בסוף, אבל אם יעבירו אותם בלי שום פתרון, וכל שנה יחזרו על הסצנריו הזה, זה מביך, זה מביך. או שהחליטו שמבטרים, כמו בשנה שעברה, ובכל שנה לא חוזרים לדון בזה, או שיש
לשוק הכסף. אבל תקשיב, אני רוצה להגיד לך, קודם כל הפולטר חוותה קריסה, זה אחד. שתיים, אנחנו רואת חשבון סיגלית צייג, בינתיים לא מבטרת, אנחנו רואים מה קרה עם אקסל, יום רביעי דיום המחוזי, אין מה להרחיב על זה. זה יהיה דיון לדעתי פשוט, כי פה צריך כסף.
אבל רון, אני אשאל לך שאלה, למה העבירו אותם שנה שעברה בדיוק באותה סיטואציה, מצאו פרטה, אמרו אוקיי,
אבל אין, אתה יודע, אבל אתה לא יכול באמת להקריס חברה, להקריס חברה, זאת אומרת חברת הניהול של הפועל תל אביב, בגלל פסק דין וזה, ושאנושים פה יישארו בלי שכר, בלי דברים כאלה. זה מה שהפועל צריכה להבין לתפיסתי.
לדעתי סיגלית מתנהגת באחריות, לא?
זה, כן, זה מה שמסבירים לי גם. אתה הבין, עכשיו אני באמת חלש מאוד בדברים האלה, זה מה שמסבירים לי.
נכון, ואת זה אני מצטט. הפועל תל אביב מבינים שיש אופציה שהתאחדות תפנה לבית המשפט, שהיא עושה העדפת נושים ולא שמה את הכסף הזה בצד. ומחתימה שחקנים אחרים.
נכון.
זה יכול להסתבך? אני אותה אומר. כרגע...
אני מקווה שימצא פתרון.
הפועל לא תעביר את הכסף הזה, רון. גם לא חצי מזה וגם לא שני מיליון.
אבל תקשיב, אז מי יבטיח את עתיד הזה? את עתיד ה... מי יבטיח באמת שהמועדון יוכל לעמוד...
עתיד התפיות.
עתיד... לא, שיוכל לעמוד בהתחייבויותיו עוד לפני תפיות.
שוב, תראה, אתה רואה, הפועל תל אביב, יש שחקן ערך שיש לה בתקציב. כן. תקשיב, הפועל תל אביב בפלוס השנה, כרגע בחישובים שלה, כולל שחקן שחקנים, היא תסיים את העונה בפלוס, היא מכרה כמעט 8,500 מנויים כבר.
ברור.
היא תסיים את העונה בפלוס מסוים, והיא יכולה למצוא פתרונות. אולי לפרוס את זה על פני כמה שנים, אבל להתחייב לאיזה שמרוויות, היא פשוט כרגע לא רוצה.
הלאה, כיפק. נשתמע. תודה, אופיר.
תודה, ערב טוב.
הלאה, הרלה וייסברג. וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, חברים, ערב טוב.
קודם כל, דורון פרקינס, שחקן העבר של מכבי תל אביב, חוזר למועדון בתפקיד עוזר המאמן, עוזרו של יאניס. מקריאה הבנתי שהיה באמת קשר בין המועדון לבינו של הסקאוטים וגם של המנהל המקצועי ניקולה, אבל מה באמת יצר את הקטע?
כן, הזמן עובר מהר כשמזדקנים, כבר 10 שנים מאז שדורון פרקינס שיחק במכבי תל אביב ונפצע רגע לפני שהיא עלתה לפיינל פור. אז בעצם עמדת עוזר המאמן השני מתפנה הקיץ שטים פנינג, שבשקט בשקט עבר פה משהו כמו 5 שנים, עבר לארצות הברית לאיזשהו תפקיד ניהולי באוברטיים אליט, מין ליגה מקצוענית, חצי מקצוענית כזאת, שתהיה תחנה בדרך ל-NBA, לכל מיני כישונות צעירים במקום הקולג', וככה מגיעים לפרקינס. פרקינס פרש לפני 4 שנים, אחרי הפציעה היא במכבי, שהוא קרא את הרצועה הצולבת, לא באמת חזר לעצמו, דבר בקנטוז, זכה ביורוליג עם אולימפיאקוס, לא בדיוק היה חלק משמעותי בקבוצה ההיא, וסיים את הקריירה בדרום קוריאה, ומאז עבד בברוקלין נטס.
בתור מה?
פיתוח שחקנים, סקאוטינג, ג'י ליג, דברים כאלה, ועכשיו הוא מוצא את עצמו בתור עוזר מאמן שני במכבי תל אביב.
יפה.
הוא יכול לעזור, רוני? אני לא יודע, הוא לא עבד כמאמן, הוא אומר שהוא בתור גילוי צעירים הוא עבד.
לא, אבל הוא בא כעוזר מאמן. הוא עבד גם כעוזר, גם בג'יליק, זה, אתה יודע, הרבה עבודה של...
הוא מגיע כעוזר שני גם, חשוב לזכור. העוזר הראשון והדומינטי זה וסיליס ירגוטליס, היווני שבא עם פרופולוס, ככה שהתפקיד של פרקינס יהיה מאוד מוגדר, לא זה שאמור לשנות, זה לעשות איזה מהפכה מקצועית, וגם לא לעמוד על הקווים. גם יאניס יורחק וזה משחק, אז ירגוטליס יהיה על הקווים ולא הוא.
על הכיפק, ארלה, תודה.
תודה חברים, ביי ביי.
אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ונשוב טוטוטו. חזרנו, מרואן קאבה, יחום לסכנין, אהלן, ערב טוב.
מרואן?
אהלן, אהלן. חתמת בסכנין לשנתיים, קודם כל מברוק. אתה חוזר, אתה מגיע לקבוצה אחרי 3 שנים בבאר שבע, היית גם באירופה, בסלובניה. מבסוט מהמעבר?
כן, אני שמח שבאמת הגעתי למקום שמעריכים אותי ואוהבים אותי. אחרי באמת 3.5 שנים בבאר שבע שהיו מוצלחות איתי. גביע, אליפות, גם לליגה האירופאית. הגעתי למקום.
אתה יכול לעשות שם בטלפון, אנחנו מתקשים לשמוע אותך מרואן.
כן, אתה כנראה קצת סגור, מרואן, לך קצת הצידה טיפה.
אוקיי, שנייה אחת.
כן, יופי. דבר.
כן, שומעים אותי?
לא, יש עדיין תעודה, אתה בתוך איזה חדר.
כן, עכשיו טוב. אני רוצה להגיד לך שמה שאמרת, בהחלט יש לך הצלחה בבאר שבע, אבל כשהגעת לארץ, אתה זוכר, היה לך הצעות ממכבי תל אביב ובאר שבע, זאת אומרת, חוזר משחקן מסלובניה, בזמן הזה לא האמנת שאחרי מספר שנים אתה תהיה שחקן של סכנין, שהיא לא קבוצה שמועמדת לאליפות.
אבא, כדורגל הכל דינמי, הגעתי ממריבור שהיינו אז בליגת אלופות והייתי שחקן נבחרת. הגעתי לבאר שבע בהתחלה לא כזה הסתדר, ואחרי זה באמת בוא נגיד 3 שנים שהייתי באמת שחקן הרכב ושחקן משמעותי בהרכב שם. היו כל מיני דברים בשנה וחצי האחרונות. בוא נגיד שאני מבחינתי כל מה שאני יכול לתת הבאתי לבאר שבע ב3.5 שנים האלה. באמת הייתה תקופה מאוד טובה מבחינתי,
וגם אחד משערי העונה שנה שעברה שמכבי תל אביב סיימה ב1-1. עד עכשיו אני רואה את החיבורים, פגעת למכבי באליפות. אני רוצה לשאול אותך על סכנין, אתה ובירם קיאל מרכז שדה, אם אני מסתכל על שמות קיאל וקאבה מהטובים ביותר שיש לנו בליגה, זאת תהיה סכנין? זאת אומרת, הקבוצה תעמוד על היכולת שלך ושל בירם?
הקבוצה לא בנויה על 2 שחקנים. הקבוצה משחקים באחת שחקנים שכולם צריכים להיות טובים. אנחנו הגענו לפה בשביל לתת גם מהניסיון שלנו וגם לבוא ולהצליח פה. תקשיב, שמות בסופו של דבר לא משחקים על המגרש. צריך לבוא בכל משחק ולהוכיח, גם אם עברנו הרבה בקריירה, צריך לבוא ולתאמן בכל אימון ולתת הכל, לתת את ה-200% ולהגיע למשחקים, ובאמת להרים את סכנין, כי ב3 שנים האחרונות הם באמת אחרי ירידת ליגה ומאבקי תחתית, אז רף הציפיות השנה עלו.
אתה יודע, רוני, כל הקבוצות בהגרלה מקבלות את מכבי תל אביב, מכבי חיפה, באר שבע ברצף. כל הקבוצות, זאת כן. ההגרלה. וסכנין קיבלה אותם ראשונה, זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים מחזור ראשון, שני, שלישי, יש מצב שאולי אפילו אתם על 0 נקודות, לא שאני מזלזל בסכנין.
אני אומר
שהקבוצות האלה נחשבות יותר טובות מסכנין, זאת אומרת, הפתיחה של סכנין, השלושה משחקים האלה, זה סכנה לו אפילו, אולי שלא תהיו עם נקודות, מרואן.
אני חושב שהפתיחה נגד אותם קבוצות, זה דווקא ההפך. זה טוב לנו. כי הקבוצות האלה עדיין באירופה, אני מקווה שהם יישארו באירופה, ובאמת שתהיה לנו נציגות באירופה השנה. זה טוב גם לכדורגל הישראלי. וגם, אתה יודע, כל ההתלהבות של תחילת עונה, והקהל כן. יגיע למגרש, אז עדיף לקבל קבוצות כאלה בתחילת עונה.
ברור. מרואן, שיהיה בהצלחה.
בהצלחה, מרואן.
תודה רבה.
מצפים באמת שתסייע לקבוצה. תודה רבה.
תודה, אמן. תודה.
דיווחים. עם מלי באולפן, פרסמות ושווים. עזרנו. איקסל, עם הבעלים שלו, שהוא בכלל משה, בא חליל, יגיעו למחוזי בתל אביב ביום רביעי, כדי לערער על החלטת ההתאחדות לכדורגל.
איזה בשורה הם יכולים לתת למחוזי?
אני לא יודע. אני חושב שכדאי שיבואו עם צ'ק של 2 מיליון שקל.
בדיוק.
ובאמת, מספיק עם השטיות. מה זה, לקבל ערכה פשוט, למשוך את החובות?
כמה ערכאות הם עוד קיבלו?
רגע, אני רק לא רוצה שבא חליל, אתה יודע, יתחיל להגיד, פוליטי, ערבים, עניינים ובלגן.
נורא מה שהוא
אומר. עושים את זה גם ליהודים.
נורא מה שהוא אומר, ואיקסל, רוני, אני עקבתי אחריהם כל המחצית עונה השנייה, בעונה שעברה, היא התנהגה בהפקרות, היא לא התייחסה לליגה, היא הייתה אפקר אחד גדול, ועכשיו מסתבר שגם בעיות כלכליות, איך אמרת, סיגלית היא אחראית, ואם כן. איקסה לא מביאה משהו מיוחד לבית המשפט המחוזי, אין מזור.
לא צריך מיוחד, צריך צ'ק, בנקאי. זהו זה, אנחנו סיימנו, סולאט, תיזהרו, היזהרו במעברי חצייה, בעיקר עם אופניים, לאט.
מיד, ב-103 FM, בראייה אחרת, עם שלומית אמיר. 103 FM.